שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 או 105.3. התדר שלנו בפייסבוק הוא כאן תרבות, וגם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד אודי, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר. הצופי כאן 11 שרואים אותי עכשיו יראו שאני מנמיך את הכיסא, הנה, הנמכתי אותו והכל בסדר, ומי שמאזין לנו, אנחנו נלווה אתכם המאזינים והמאזינות שלנו עד השעה 9 בבוקר, ומי שנמצא איתי כאן בתוכנית המיוחדת הזו, מיד נסביר לכם במה אנחנו עוסקים, הוא הפיזיקאי דוקטור יוסי אלרן ממכון דוידסון. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה כאן לא סתם, כי אנחנו עוסקים היום בשלל עניינים מרתקים שכולם קשורים לדברים קטנים מאוד.
קטנים מאוד, כן.
מאוד. כן. גם נעסוק בשאלה האם יש אבק בחלל, ואם כן, ממה הוא עשוי? התשובה היא שכן, יש אבק בחלל, אבל נבין מה זה אומר, מה המשמעות של הדבר הזה. מתי ואיכן התחיל הניקוד בעברית, הניקוד שאנחנו מכירים כמובן? איך חיות קטנות שורדות בטבע? האם עדיף להיות חיה קטנת מימדים או גדולת מימדים? וגם אילו חלקיקים העולם שלנו מורכב, וזה את זה נפנה אליך את השאלה הזו. רק נספר שיש דברים מאוד קטנים בעולם הזה, אבל יש דברים גדולים, כמו למשל האנשים שעוסקים במלאכה. אז נזכיר את שמם, ודאי. עורכת המשדר ינת רחל אורי, המפיקים עם אבי שמי וענת אורי, תודה רבה לטכנאי אלון מקלר, ותודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ו... תודה גדולה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. אז אנחנו עוסקים בדברים קטנים מאוד, וכשאנחנו אומרים דברים קטנים, אני חושב שהאינטואיציה הראשונית של כולנו, הראשונה שלנו, היא האטום, לא? האטום הוא החלקיק הקטן ביותר של החומר ששומר על תכונות החומר.
אז זהו. תשכח את כל הגדלים, את הביולוגיה, את העצים, את הצמחים, אפשר ללכת קטן יותר, אפשר ללכת לחרקים, נכון? דיברתם פה רק בשבוע שעבר על וירוסים וחיידקים.
וירוס עצמו זה משהו מאוד קטן, נכון? ביחס לחיידק.
כן, כן, ועדיין בסופו של דבר אפשר לשים את הביולוגים בצד, תכף אני אסתבך פה עם עמיתתי ורד שפירה, אבל... בסופו של דבר כולנו כל החי, כל הדומם, כל הצומח עשויים מחלקיקים קטנים, ממולקולות, ומולקולה עשויה מאטומים. מולקולת מים למשל, זה המולקולה הזאת מורכבת משני אטומי מימן.
זאת אומרת, מולקולה היא בעצם סוג של או תרכובת, החלאה בין כמה יסודות, נכון? אבל יש מולקולות שהן יסוד אחד, נכון? עם כמה אטומים.
מולקולה, כן. מולקולה זה בעצם, זה באמת קובת, אוסף של אטומים שמחוברים כתרכובת, גם אם מדובר באותו יסוד. זאת אומרת, למשל... מולקולת חמצן זה למשל שני אטומי חמצן שמחוברים.
נכון, חמצן או, כפי שהכימאים אוהבים לקרוא לזה, זה O2, נכון? נכון. אלה שני אטומים של חמצן, נכון. שנמצאים אחד זה עם זה בעצם.
נכון.
אז זו מולקולה?
לפחות כאילו בטבע, כמו שאנחנו מכירים אותו, אבל... זה העניין. האטום הוא לא הדבר הקטן ביותר.
אז רגע, אז רק נעצור פה בנקודה הזו. אז אנחנו מדברים על מולקולות. מולקולה היא החלאה, או בעצם סוג של תרכובת של כמה אטומים, או אטומים מאותו סוג, אבל עדיין כמה. נכון, כמה מהם, נכון?
נכון, שמחוברים. כן,
נכון, מחוברים זה עם זה, כמו כן. למשל, כפי שאמרת, חמצן וכו'.
נכון, יש סוגים מסוימים של הקשרים.
יש אבל אטום שהוא לא נמצא כחלק ממולקולה? זאת אומרת, אטום בודד?
ודאי.
יש.
כן, הגזים האצילים למשל, הליום, זה אטום בודד.
בודד, זאת אומרת, זה אטום לגמרי, זה לא מולקולה. אוקיי, אז ירדנו עכשיו בעצם, או לא בהכרח ירדנו, אבל הגענו לאטום. כשאטום זו היחידה הבסיסית של החומר, אנחנו כך למדנו בשיעורי הכימיה.
נכון, ואטום הגודל שלו הוא בערך מה שאנחנו קוראים אנגסטרום.
שמה זאת
אומרת? שזה 10 במינוס 10 מטר, זה הגודל שלו.
10 בחזקת מינוס 10.
כן, ו... יותר, אבל האטום עצמו, וזה מה שמעניין, עשוי מ... למעשה אנחנו יודעים שעשוי משני חלקים עיקריים, גרעין האטום, שהוא אוסף של חלקיקים פרוטונים ונויטרונים, ואלקטרון שמתואר כמי שמסובב את הגרעין, אלקטרונים.
זאת אומרת, אז בואו שוב נעמוד או נשב על הנקודה הזו בעצם. אז אנחנו יודעים שאטום הוא היחידה הבסיסית של כל חומר ששומר על תכונות החומר. הוא בעצמו, כך למדנו, מורכב מגרעין, מיד נדבר על הגרעין הזה, ומאלקטרונים שמקיפים את אותו גרעין. עכשיו, מה זה אלקטרון וכו'? זה גם כן סוג של הזיה קצת של פיזיקאים, של הפיזיקה החדשה. אבל יש לנו גרעין שהוא בעצמו מורכב פרוטונים, אני אדייק, ונויטרונים. פרוטונים ונויטרונים, זה הגרעין עצמו, ומקיפים אותו האלקטרונים, או אלקטרון אחד או יותר מזה.
נכון, או אלקטרון אחד או יותר מזה. למשל, באטום מימן יש גרעין שיש בו פרוטון ואלקטרון אחד.
ונויטרון גם נויטרון.
מסתובב.
יש לו נויטרון.
וזה האטום הבסיסי ביותר. עכשיו, החלקיקים האלה, בעצמם, הגרעין בעצמו עשוי אמרנו פרוטונים ונויטרונים, מספר מסוים, ומה שגילו הפיזיקאים, שגם החלקיקים האלה עשויים מתתי חלקיקים.
אוקיי, אז רגע, אני רוצה לעצור ורגע ללכת צעד אחד לאחור. אנחנו אז שוב מדברים על האטום כמה שמורכב או עשוי מגרעין וסביבו אלקטרונים. כשהגרעין עצמו מורכב מנויטרון, שזה חלקיק ניטרלי, נכון?
נכון.
הוא ניטרלי לגמרי.
מבחינת המטען שלו.
נכון, מבחינת המטען. והוא גם, הגרעין עצמו מכיל פרוטון אחד או יותר, שלו יש מטען חיובי, ולאלקטרון יש מטען שלילי.
נכון.
נכון, עכשיו, זה עכשיו, המבנה הבסיסי זה של כל אטום.
זה המבנה הבסיסי.
ואתה כאשר... אומר שגם החלקיקים האלה, יש קטנים מהם.
כן, גם החלקיקים האלה יש, לא כולם. אז מה שבעצם התיאוריה הסטנדרטית, מה שאנחנו קוראים לו המודל הסטנדרטי של הפיזיקה, המודל הזה בעצם מנבא שיש מספר לא גדול של תתי חלקיקים, חלקיקים עוד יותר קטנים, שמרכיבים חלק מהחלקיקים. יש פה קצת בלבול. אלקטרון הוא למעשה אחד מחלקיקי היסוד. זאת אומרת שאי אפשר לחלק אותו לפי התיאוריה הזאת החלקיקים.
זאת אומרת, אלקטרון לא בנוי או מורכב מחלקיק קטן יותר.
נכון.
הוא חלקיק בסיסי.
הוא חלקיק בסיסי, אבל הפרוטון והנויטרון הם לא החלקיקים הבסיסיים ביותר. למעשה, הם מורכבים מחלקיקים עוד יותר קטנים, שנקראים קווארקים.
קווארקים, שזו מילה שמדי פעם אנחנו שומעים
נכון,
פה
נכון.
ושם.
והם באים אגב בשלשות, הקווארקים, ויש להם גם מה שקרוי טעמים, וגם צבעים. אנחנו נדבר על זה
טעמים
יותר.
טעמים וצבעים.
כן, אבל זה לא צבע כמו שאנחנו מדברים על צבע.
בישול,
ולא,
אבל...
כן, זה לא טעם כמו ש...
והקווארקים עצמם מרכיבים את הנויטרון או את הפרוטון?
אז אפשר לחבר אותם וליצור פרוטון, או פרוטון די. למעשה מורכב מהם. אפשר לחבר אותם וליצור נויטרון, אבל אפשר גם לחבר שלושה קווארקים ביחד וליצור... חומרים חדשים, חלקיקים חדשים, זה בעצם מה שעשו בשבוע שעבר בסרן.
אלכימיה, רגע, מה קרה בשבוע שעבר? אז אנחנו נתעדכן במה שקרה בשבוע שעבר, ואז נעבור לשיר, בבקשה.
אז כן, בשבוע שעבר לקחו למעשה שלושה קווארקים, קווארקים ממה שנקרא הדור השני, אנחנו נדבר על דורות של חלקיקים, שלושה דורות של חלקיקים בסיסיים.
מה זה אומר דורות?
מי שטבע את המושג דורות זה לא אחר מאשר פרופסור חיים הררי שלנו, שהיה המייסד של מכון דוידסון לחינוך מדעי.
די!
פיזיקאי, גם היה נשיא מכון ויצמן למדע.
כבוד כמובן.
והוא טבע את המושג דורות של חלקיקים.
מה המשמעות של זה?
חלקיקים באים בעצם בדורות, כאשר כל דור הוא דור של חלקיקים יותר ויותר כבדים, והדור השלישי, יש בסך הכל שלוש דורות, למה אנחנו לא יודעים? שלושה דורות. והדור הכבד ביותר מתפרק מאוד מהר לדור הפחות חלקיקים.
מתפרקים זה לזה, אוקיי.
כן, הדור השלישי מתפרק לחלקיקים מהדור השני, והדור השני לחלקיקים מהדור הראשון. ומה שאנחנו רואים בטבע, לא בסרנים כאלה או אחרים, זה רק הדור הראשון. זה האלקטרון, למשל, נקרא, הוא חלקיק מהדור הראשון.
עכשיו רגע, אז בוא עדכן אותנו מה קרה לפני שבוע,
רק נסיים. אז לפני שבוע באמת הצליחו לייצר כבר חלקיק מסוג חדש, משני קווארקים מסוג... קסום, קוראים לה קווארק, זה קווארק קסום, קווארק מסוג קסום ועוד קווארק, מסוג למעלה יצרו ביחד חלקיק חדש, שקוראים לו חי.
חי?
כן.
מה זה אומר?
חי זה אות יוונית.
חשבתי שעברנו
לא,
פה ל...
לא עברנו לישראל.
לא עברנו לישראל. זה, אבל, אוקיי, כן. טוב, איזה מרתק. אני, רגע לפני שאני אשמע שיר, אני מוכרח לשאול אותך, אתה חובש כיפה, ואתה עוסק בחלקיקים הקטנטנים האלה שמרכיבים את העולם שלנו. האם זה איכשהו משפיע על האמונה שלך, או שאין שום קשר? זו שאלה מתבקשת. ואולי גם תעלה את הרייטינג שלנו, כי אולי יושבים אנשים בבית ואומרים, היי, נאזין עכשיו, כי זה לא רק החלקיקים. העולם שלנו מסתבר מורכב ממין אבני לגו קטנטנות כאלה.
כן.
מה זה אומר? זה משפיע על הדרך שבה אתה תופס את האל ומאמין, או שאין שום
לא,
קשר?
אני לא חושב שיש קשר. אני נדהם כל פעם מהיופי, אני חושב שזה היופי, הפיזיקה והכימיה והביולוגיה. האמת, מה שאנחנו לומדים ויודעים, קודם כל הוא כל כך מעט, למרות הכל, למרות מה שאנחנו יודעים, ויש כל כך הרבה מה לחקור ולראות, אבל היופי הזה של העולם, של עולם הטבע מהמדע, הוא עולם בפני, הוא עולם בפני עצמו, זה דבר מדהים בפני עצמו בעיניי. הנושא, אם יש אלוהים, אין אלוהים, זה נושא פילוסופי, זה נושא של אמונה. אמונה זה משהו שאתה לא יכול להוכיח אותה.
זה מישור אחר.
זה איזשהו משהו שאתה מקבל על עצמך.
אוקיי. ואנחנו עוסקים בדברים קטנים מאוד. קצת דיברנו על האטום עצמו, על זה שהוא מורכב מאלקטרונים, גרעין עצמו שמורכב מפרוטון ונויטרון. לא תמיד יש שם...
פרוטונים ונויטרונים, כן? תלוי באיזה יסוד.
נכון, זאת אומרת, לפעמים יש את זה, אין את זה וכולי, אבל יש לנו גרעין ויש לנו את האלקטרון. אנחנו מיד נדבר על שאר החלקיקים, דיברנו מעט על קווארקים, נעשה קצת סדר בעניין החלקיקים, ונדבר גם על האמת הפילוסופית שנמצאת בבסיס המבנה עצמו של כל אטום, והאמת הזו היא שבעצם הכל ריק מסביב.
נכון.
אנחנו חיים בתוך ריק אחד גדול.
נכון. מרק רגע... של חלקיקים, אני אוהב לקרוא.
מרק של חלקיקים שגם הם עצמם, יש בהם ריק עצום, נכון? כן. אנחנו מיד נדבר על התובנה המדכאת משהו הזו, אבל אנחנו רוצים לדבר כעת על אבק. איך אתה, בכל מה שקשור לאבק, אתה אובססיבי? כשאתה נתקל בבית באבק, אתה מיד מנקה?
רק שאשתי מסתכלת עליי.
את אומרת, אתה רק שיש אינסטנציה ששולטת בך.
כן,
זה
כמו...
אז לא ממש
אכפת לך. כמו בחדיקת הקוונטים, שכשמסתכלים על החלקיק, אז הוא קיים.
אוקיי, יפה, חיברת את זה יפה. אז כשאנחנו באמת מדברים על דברים גדולים, אנחנו בדרך כלל מדברים על חלל ושלל גרמי שמיים עצומים. בואו נדבר על אבק, שככל הנראה נמצא בחלל, אם כן או אם לא, אנחנו מיד נברר את זה, עם מהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר בעמותת SpaceIL, בוקר טוב. עם יואב, מהנדס החלל יואב לנצמן. הנה!
בוקר טוב, יואב.
בוקר טוב. בוקר טוב, יואב, שומע אותנו?
שומע. בוקר טוב לכם ולצוות ההפקה גם.
ודאי, צוות ההפקה כאן עדיין לא התעורר. הנה, הם מצליחים להרים יד באמצעות, או שאלה פרקוסי גוף בלתי נשלטים. בואו נדבר על אבק בחלל. האם יש אבק לא רק כאן בכדור הארץ, ודאי בחדרי, אלא בחלל?
בהחלט כן, למרות שזה לא ממש אותו אבק. מה שיש בחלל זה בעצם... שאריות מהיווצרות מערכת השמש, כל מיני חומרים שלא התגבשו לידי גופים יותר גדולים, ופשוט נשארו בתווך הבין פלנטרי.
אז רגע, אני כמעט מתפתה לשאול אותך ממה מורכב האבק שלנו בבית, זה משהו מטורף לגמרי, אבל נעזוב את זה.
משהו מטורף לגמרי, כן.
כן.
ובנוסף לדברים שנשארו מראשית מערכת השמש, חלק מהאבק גם נוצר בפגיעה של כל מיני גופים בגופים אחרים, אפילו לפני מיליוני ומיליארדי שנים, ופשוט הרסיסים האלה נותרו עדיין ולא נפלו לשום מקום.
אז אלה פשוט שרידים של חומרים, חלק מהתפוצצויות, פשוט חומרים שמרחפים להם בחלל.
אפשר לקרוא לזה מרחפים, בסופו של דבר הם מקיפים את השמש כמו כל שאר מערכת השמש, כמו כוכבי הלכת ושאר הדברים.
אז הם לא סתם צפים, אלא כן יש להם איזשהו מסלול.
כן, הם עדיין מושפעים מכוח המשיכה של השמש, ולכן הם, אם יש להם מהירות, אז הם ממשיכים להקיף אותה. אם אין להם מספיק מהירות, אז הם נופלים.
עכשיו, מה הגודל של אבק שמקיף למשל את השמש בחלל? אלה ממש חלקיקים קטנטנים?
הרוב כן. הרוב זה חלקיקים שהם נמדדים במיקרוגרמים אפילו. זה הרוב הגדול, אבל יש גם כאלה שהם יותר גדולים כמו גרגרי חול ואפילו חסץ. אפילו יותר גדולים. והחלקיקים האלה זה חלקיקים שנמצאים בחלל. אם אתה נע בחלל אתה תפגוש אותם, בעיקר את הזעירים שביניהם. ולכן למשל כשאנחנו מתכננים חלליות או לוויינים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהחלקיקים האלה הולכים לפגוש אותם.
אוקיי, ומה עשוי לקרות? זאת אומרת, האם החלקיקים האלה הם עשויים להיות מסוכנים?
במידה מסוימת כן, בגלל המהירות שלהם. בוא נזכור גם שאם אנחנו שולחים לוויין שמקיף את כדור הארץ, אנחנו תמיד מזכירים את זה שהלוויינים נעים מאוד מאוד מהר, גם כדור הארץ סביב השמש נע מאוד מהר, הוא נע במהירות של כמעט 30 קילומטר בשנייה.
וואו.
זה המהירות שאנחנו נמצאים בה כרגע, ואנחנו לא מרגישים את זה בכלל. אז אם יש איזשהו גרגיר אבק ששוהה לו שם איכשהו בסביבה, סביב השמש, וכדור הארץ פשוט חולף דרכו, אז המהירות היחסית ביניהם זה המהירות תנועה של כדור הארץ. בערך, אוקיי?
רגע, רק נסביר את זה עבור המאזינים שלנו שטרם התעוררו. ברגע שגוף אחד מתנגש באחר, מה שמשנה זה סך המהירויות, נכון? או המהירויות היחסיות. יכול מאוד להיות שהגרגיר האבק הזה, או האבק הזה לא נע מהר, אבל עצם המהירות של כדור הארץ היא זו שתיצור איזושהי התנגשות משמעותית יחסית.
נכון, אז שאלת אם זה מסוכן, אז חלליות שנמצאות בחלל או לאסטרונאוטים זה יכול להיות כמובן מסוכן. ואז השאלה היא בעצם מה הגודל, המסה של אותו גרגר. אם הוא מאוד 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 קטן, אז סביר להניח שהוא לא יחדור דרך החללית ויעשה נזק פיזי משמעותי, אבל ברגע שהוא פוגע במשהו, אז הוא מתנדף והופך להיות גז טעון, מה שפיזיקאים מכנים פלזמה. והפלזמה הזו יכולה לעשות נזק חשמלי. וזה נזק שרואים אותו, זה נזק שקורה ללוויינים ולחלליות כל הזמן, וצריך להיות מודעים לזה שזה קורה ולתכנן בהתאם. כי חלקיקים כאלה גם יכולים לפגוע באיזשהו חלק מבודד של החללית למשל, ולהצטבר שם לאורך זמן, עד שנוצר מטען מספיק חזק שמתפרק בבת אחת ויוצר קצר.
וואו.
אז יש כל מיני תופעות כאלה.
לא רק שאין שם חמצן והכל שם סיוט, עוד יש אבק שמסוכן לנו מבחינה חשמלית.
יש גם השפעה, נכון? יש גם השפעה שאנחנו שמים בחלל.
נכון, יש גם את זה. למרות שהיא בדרך כלל יותר גדולה. וגם היא, למשל, אם אנחנו התחלנו מאבק, אז האבק הזה כשנכנס לאטמוספירה, אז אנחנו רואים אותו בתור כוכבים נופלים, פסים של אור שמביקים לשנייה בשמיים.
באמת נדבר על במרכאות כוכבים נופלים האלה. מה זה הדבר הזה שאנחנו רואים בשמיים?
אז כוכב נופל זה מושג די קדום, שנועד לתאר את פסי אור האלה שרואים בעצם כל לילה, הם נמצאים במקום חשוך בלילה ומסתכלים על השמיים מספיק זמן, אז רואים כוכבים נופלים. עכשיו, אלה לא באמת כוכבים, היום אנחנו כבר יודעים יותר טוב, אלה רסיסים של האבק הזה, ולפעמים של חתיכות יותר גדולות ממנו, שפוגעים באטמוספירה של כדור הארץ, כאמור במהירויות מאוד מאוד גבוהות, וכשזה קורה, אז הם דוחסים את האוויר שהם פוגשים בדרך, וזה מחמם גם את האוויר וגם אותם, זה הרבה פעמים גורם להם להתפרק ולהתנדף ולא נשאר מהם יותר שום דבר, אבל האוויר הלוהט זה מה שזוהר וזה מה שאנחנו רואים בעצם. זה משאיר מין פס כזה בשמיים, וכל העסק הזה מתרחש בגובה של בערך 80, אפילו יותר, קילומטרים מעל האדמה.
וואו, ובסופו של דבר זה יכול להיות חלקיק אבק או איזושהי אבן קטנה שפשוט חודרת לאטמוספירה במהירות.
נכון, ויש טונות של חומר שמתפרף ככה לכדור הארץ כל יום.
זה משהו שיכול להזיק לכדור הארץ? זאת אומרת, או שהדברים האלה מתפרקים באטמוספירה?
הם רובם הגדול מאוד מתפרק באטמוספירה, כאשר יש איזשהו גוף כזה שהוא בממדים קצת יותר גדולים, והמבנה המבנה המכני שלו יותר חזק, זאת אומרת, נגיד אם הוא, כשהוא עשוי ממתכת או מסלע מאוד קשיח, אז הוא יכול לשרוד את המעבר באטמוספירה ולהגיע לקרקע.
אוקיי,
רציתי רק להוסיף שיש גם מסלול של יש גם מסלולים מונחים של רסיסי האבק הזה למסלול כדור הארץ, וכשזה קורה, יואב תקן אותי אם אני טועה, אז רואים את ה רואים ביום מסוים באותו יום בשנה, כשהמסלול של כדור הארץ והמסלול של חלקיקי האבק האלה, של המטאוריטים האלה, מתלכדים, אז רואים מופע יפה של כוכבים נופלים, כמו שקורה למשל באמצע אוגוסט בדרך כלל.
מטר כזה שלם של...
מטר הפרסאידים.
נכון, נקרא פרסאידים כי זה נראה כאילו הם מגיעים מאזור קבוצת הכוכבים פרסאוס בשמיים, וזה בעצם מטאורים שהמקור שלהם זה זנב של שביט. ששביט, הרי אנחנו מכירים את זה שיש לו זנב יפה מאוד מאוד ארוך, ובעצם חלקיקים שהם ברובם קרח, אבל לפעמים יש שם גם אבק וסלע מהגוף של השביט עצמו, וזה זנב של מיליוני קילומטרים. אז אנחנו מכירים טוב מאוד את המסלולים של השביטים האלה, וכשכדור הארץ במהלך הקפתו את השמש חולף דרך השובל הזה, שרות דרך ולדרך עננות כאלה של חלקיקים שהיו פעם חלק
רגע, השיחה מקוטעת, לא רק שהנושא מסובך, גם השיחה מקוטעת, ולכן מה שזה מקשה על המאזינים שלנו עוד יותר. אם תוכל לחזור על המשפט האחרון?
שכדור הארץ במהלך מסלולו סביב השמש חולף דרך עננות של האבק שהיה פעם חלק מזנב השביט. כתוצאה מזה מקבלים בעצם שטף של מטאורים בלילה מסוים בשנה.
אז זה קצת כאילו אנחנו מתנגשים בהם ולא הם בנו.
זה נכון, אבל אין צורך להצביע לכם.
וואו, אוקיי. בסדר גמור, אני רוצה להודות מעומק הלב למהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר בעמותת ספייס אייל, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
רגע, אני רוצה רק להתייחס לשאלה אחת, דוקטור יוסי אלרן, ואז נשמע שיר. אתה אומר שבעצם כל העולם שלנו הוא סוג של אשליה, אנחנו חיים בתוך ריק אחד גדול, כי גם החלקיקים הקטנים הם בעצמם מורכבים בעיקר מריק.
אז קודם כל, תלוי איזה חלקיקים. אנחנו נעשה בזה סדר אחר כך, אבל, בוא נדבר רגע...
בתוך כל אטום יש בעיקר כן, ריק?
כן, בדיוק. האטום שמורכב מפרוטון, פרוטון, פרוטונים ואלקטרונים ונוטרונים, ברובו הגדול 99% הוא ריק. זאת אומרת, האלקטרון שמסתובב מסביב ל... יפה. מסביב לפרוטון, לגרעין, הוא מסתובב בריק, כמובן. אין שום דבר באמצע, כי אחרת אם היה אוויר באמצע, אז היו עוד אטומים או משהו, עוד חלקיקים.
ומה המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון?
בוא נדמה את זה לאצטדיון כדורגל.
כן.
אז כאילו זה נניח שזה גודל של אטום, באמצע המגרש אתה שם את הכדור, זה בערך גודל הגרעין שמורכב מפרוטונים ונויטרונים, תשים איזה זבוב ביציע בגודל של אלפית מגודל הכדורגל, זה אלקטרון, תשים כמה כאלה, זהו.
זאת אומרת שאנחנו באצטדיון שלם של ריק בעיקר.
באצטדיון של ריק. יותר גרוע. חלק מהחלקיקים האלה, למשל פוטונים, אין להם בכלל מסה.
עכשיו, פוטון זה חלקיק אור, אבל,
חלקיק
נכון?
זה חלקיק כן. אור. יש עוד חלקיקים שאין להם מטען. הנויטרון שהזכרנו קודם, אין לו מטען. זאת אומרת, חלק מהחלקיקים מאוד קשה אפילו לתפוס מה הם בכלל, אין הם גודל. זה דבר...
איך אתה מסביר את זה, שהכל מסביב הוא בעצם סוג של כלום עם קצת דברים מסובבים.
הכל סוג של אשליה, צבעים שאנחנו רואים, אנחנו, זה הכל המוח שלנו, העצבים שלנו קולטים, החושים שלנו קולטים את מה שקורה מסביבנו בעולם, ומייצר לנו תמונה במוח, אבל למעשה צבע זה רק אורחי גל שונים, תדרים שונים של גלי אור.
אנחנו לא מבינים שזו אשליה, כי החושים שלנו כן מצליחים לתפוס את החלקיקים, ולראות במשהו מוצק כמוצק וכולי. אבל אם היינו רואים את האמת במרכאות או לא במרכאות, היינו רואים ריק אחד גדול.
היינו רואים ריק, מרק של חלקיקים, כפי שאנחנו אמרנו, גם תחושה.
אז אנחנו חיים במטריקס בעצם.
טוב, זה אתה אמרת, אבל אגב, אין
דרך... גם אתה אמרת!
אין דרך... זו שאלה פילוסופית אחרת.
לא, זו באמת שאלה.
האם אפשר להוכיח שקיים עולם? זו שאלה פילוסופית. אבל אני רוצה להגיד משהו, אפילו ניסוי קטן שאפשר לעשות ככה.
בבקשה.
גם תחושה זה אשליה. זה בעצם הכוחות שהשולחן מפעיל על האצבע שלי, או משהו כזה. אבל בוא נעשה לך אשליה, אשליה, כן. בדרך כלל אנחנו רגילים לאשליית ראייה, בוא נעשה לך אשליה שמצא אריסטו,
כן.
הפילוסוף היווני. אם תיקח את האצבעות, אני מקווה שאפשר לראות את זה גם דרך המצלמה, מי הנה. שצופה בנו, אז איך אנחנו קוראים לפעולה הזאת? אנחנו
הצלבת
נצליב
אצבעות.
את האצבעות. ונעצום עיניים ונשים על האף,
כן.
או יותר טוב, תיקח את ה... תראה לי את האצבעות שלך, הנה. תצליב אותם.
אין לי קואורדינציה, אבל
לא משנה, לא משנה. אני שם את האצבע ככה בין שתי האצבעות.
כן.
מה אתה מרגיש? האם אתה מרגיש שני... אתה מרגיש כאילו יש שני אפרונות. נכון?
אני מרגיש משהו, קודם כל זה שאני מרגיש זה כבר נס, כי אני עוד לא התעוררתי.
כן, אבל אם אתה לא מסתכל ואני נוגע פה, זה כאילו שיש לך, אתה מרגיש כאילו יש לך שתיים.
נכון, שני דברים, נכון.
זאת אומרת, אם אתה לא יודע, אם אתה לא רואה את זה, אם העיניים שלך לא...
זאת אומרת שגם תחושה, כל הדברים האלה הם סובייקטיביים לגמרי, ומדובר באשליה.
כן, אגב, למה מרגישים את זה ככה? משום שכשאתה מצליב את האצבעות, אז אתה... מפעיל את העצבים החיצוניים של כל אצבע. עכשיו, אצבעות רגילות לתפוס חפצים, למשל, כן? בין האצבעות. אז כשהאצבעות, העצבים באצבעות, העצבים הפנימיים מרגישים שיש חפץ ביניהם, אז הוא יודע, הוא מקבל אמנם שני סיגנלים, סיגנל מהאצבע העליונה וסיגנל מהאצבע הנמוכה, אבל הוא יודע לתרגם את זה לאיבר אחד, כי זה משהו רגיל, אבל כשאתה עובד עליו, לעומת זאת, בדרך כלל כשנוגעים בשתי אצבעות בחלקים החיצוניים, הוא רגיל שזה שני עצמים.
ולכן ההצלבה מייצרת מצב של חפץ כפול, כביכול.
זה בדיוק. אז כך אתה מרגיש כאילו חפץ כפול.
זאת אומרת שהחושים שלנו גם אותם אפשר לרמות, וזו תחושה שהיא סובייקטיבית, לא אובייקטיבית באמת.
כן, את התמונה של המציאות שלנו יוצרה, התמונה הזאת נוצרת במוח.
והכל אשליה, ואתה בעצם אומר
ש... די מדהים אבל שאנחנו יודעים את זה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שזה אשליה.
זו אשליה, אבל מה שלא מפריע לנו להרגיש את זה, ובעיקר אתה אומר שאנחנו חיים במטריקס. זה אתה אמרת. טוב, האם אתה אוהב הוביטים, דרדסים? צפית בדרדסים?
לגמרי, לגמרי.
אני מקדם את הנושא הבא לפני השיר כדי לייצר קליפהנגר. אתה אוהב דרדסים? איזה דרדס אהבת?
וואי, דרדס אבא כמובן.
דרדס אבא? מדוע דרדס אבא ולא גנדרני או בר כוח?
כן.
או בר מוח?
כן, או גרגמל.
או גרגמל, שהיה דרדס אהוב כמובן. כן. בואו נשמע שיר ונעסוק ביצורים הקטנטנים והחמודים, אחרי שאכלנו לכם את הראש מעט עם חלקיקים, אבל זה היה מרתק, אה? ובסופו של דבר הגענו לתובנה פילוסופית מרתקת. אנחנו עסקנו באטום ובתתי החלקיקים שבו, בפרוטון, בנויטרון ובאלקטרונים, וגם מעט דיברנו על קוורקים. יש עוד... תתי חלקיקים שמיד גם נדון בהם, ומדי חודש אני חושב, או כל כמה חודשים ממציאים חלקיק חדש, למרות שאמרת שלפני שבוע שוב בוצע איזשהו ניסוי של יצירת חלקיק חדש, נכון?
כן, יצרו הדרון. הדרון זה השם, כמו שאנחנו אומרים שמולקולה זה אוסף של אטומים, הדרון זה אוסף של תתי חלקיקים שיוצרים משהו חדש, אז נוצר באמת הדרון חדש במאיץ בסרן.
אוקיי, אז אנחנו מיד נרחיב בנקודה הזו, אבל כפי שהבטחתי לפני השיר, אנחנו רוצים לעסוק ביצורים קטנים וחביבים, ההוביטים. מכיר את ההוביטים?
וואי, לגמרי.
תודה רבה, את הדרדסים אתה מכיר, אני רוצה להודות לאדוני. הנה, כדי שלא יראו שמדובר בחוסכת פעמית, נשתול אותה בחוס רב פעמית כזו. הנה, לא שמתם לב. אז אנחנו מדברים על דרדסים, שיבת הגמדים בסיפור של גיאה, בכלל יצורים קטנטנים. מופיעים באגדות ובסיפורים, ובאופן אירוני גם...
הם כאלה שבלילה אשתי אומרת שמסדרת את הבית.
יש שם יחסים מוזרים. מה, אתה לא מסדר קצת? דוקטור יוסי אורן.
לא, לא, האמת אני עוזר הרבה.
כשלא נצא פה שוביניסטים.
כן, כן,
חס ושלום. לא, חס ושלום. כן, גם אתה צריך לשדר למשפחה ששוויון וכולי, לא?
הם גם מקשיבים בזה.
אז הנה. אנחנו רוצים להבין מה התפקיד של היצורים הקטנטנים, הדרדסים, הגמדים שמופיעים בשלל אגדות. מה התפקיד שלהם בסיפורי עם? האם יש להם תפקיד מסוים? איך הם הם הגיעו, היצורים הקטנטנים האלה? איך הם התגלגלו לפתחן של אגדות עם? אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור דודו רוטמן, ראש החטיבה לתרבות עממית ופולקלור במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
בוקר אור.
אז אתה ודאי מכיר עשרות אם לא יותר אגדות, ויש שם הרבה מאוד יצורים קטנים מסוגים שונים.
באמת, נכון, נכון. יש בעצם, צריך לחלק אותם לשניים, יש שתי התייחסויות של, בספרות, בתרבות, ליצורים קטנים. יש סוג אחד, פחות אהוד, וזה יצורים שהם בעצם, לא יצורים, הם אנשים מעוותים. אנשים שנחשבו, היום אנחנו קוראים להם קטני קומה, כלומר בני אדם שחיים בחברה רגילה, שבגלל עיוות מולד כלשהו הם נמוכים מאוד. והדמויות האלה, כשמתייחסים אליהם בתרבויות שונות, זה בדרך כלל לא נעים, אבל בצורה שלילית.
אז בוא רק נזכיר למאזינים שלנו וגם למי שצופה בנו, השיחה היא מאוד קשה מבחינת הפוליטיקלי קורקטנס שלה, כי מדובר באמת בסיפורים על אנשים שהיה להם איזשהו מום או שהם נולדו קטני קומה, ואז ייחסו להם כל מיני תכונות. בעבר אנחנו יודעים שייחסו לאנשים תכונות על פי גובה, צבע אור וכו'. זו הייתה תפיסה מעוותת, כמובן שקרית, לא נכונה, אבל במסגרת התפיסה הקדומה והלא נכונה הזו, המעוותת והמכוערת הזו, כן, ייחסו להם תכונות.
למרבה הצער זה המשיך עד לשואה, באמת.
נכון, נכון.
אנגל עשה ניסויים נוראיים בקטני גוף.
אוקיי.
כן, למשל במקורות היהודיים, דווקא גדולי שונאי ישראל תוארו כננסים. פרעו, למשל, תואר כננס, שהיה לו גובה של עמה, שזה בערך 48 סנטימטר.
די, לא ידעתי שפרעו היה נמוך.
משה היה יכול פשוט לדרוך עליו, לא?
וגם נבוכדנצר מחריב המקדש, גם הוא תואר כננס. אבל כלומר, אנחנו רואים פה עכשיו גם משהו מעניין, זה אנשים קטנים עם הרבה מאוד כוח, שעשו מבחינת הסיפור היהודי התרבותי שמסופר הרבה מאוד נזק. אבל לא רק, גם ניסויים עם איש או אישה ננסת לא נחשבו טובים במיוחד. למשל שמואל הנגיד, שהיה רמטכ"ל וראש הממשלה של גרנדה במאה העשירית, הוא שידך את הבן שלו, יוסף, למישהי ממשפחה מיוחסת, מתוניס, מקיירואן, אבל הבן לא אהב אותה כי היא הייתה ננסית, וזה היה סיפור טרגי שהסעיר את העולם היהודי של התקופה.
זאת אומרת,
במידות של הגוף שלהם, הננסים ביטאו את כל מה שאנחנו לא רצינו לראות בעצמנו, וכן רצינו לראות בסונאים שלנו, בזוי, נלעג, חלש, מכוער, שזה גם מכוער מוסרית. אבל
מעניין, אבל כן יש גמדים, בוא אני אשתמש בהכללה הגסה הזו, שהיו מין יצורים חמודים כאלה באגדות, לא? מאוד חרוצים, אהבו לעבוד, הדרדסים היו יצורים חיוביים.
נכון מאוד, כי פה אנחנו מדברים על ההתייחסות התרבותית השנייה לגמדים או ליצורים או לפיגמים. הכוונה כאן לא לבני אדם רגילים שנולדו מעוותים, אלא לגזעים שלמים של גמדים. כלומר, כשמספרים על עמים של גמדים או על קבוצות שלמות של גמדים, וזו התייחסות מאוד קדומה, דרך אגב, היוונים הקדומים מתארים כאלה בהודו ובאפריקה ובקצות המפה של העולם. יכול להיות שהם פגשו אותם, יכול להיות שלא, יכול להיות שהם פגשו קופים, יכול להיות שהם פגשו גזעים מסוימים, ויכול להיות שלא. בכל אופן, גם מהגמדים, ושאחר כך התפתחו לדמויות כמו דרדסים והוביטים, הם דווקא זכו בפולקלור למוניטין לא רע. במקורות היהודיים למשל, הם מתוארים כקשתים, כאוחזי קשת מצוינים, הם לוחמים אמיצים.
ייחסו להם תכונות חיוביות, כי לא היה מדובר באנשים שנולדו עם עיוות, אלא פשוט גזע אחר, יצורים אחרים לגמרי.
בדיוק.
גם אצל טולקיין הם
ההוביטים,
כן, הם לוחמים.
לוחמים, ובימי הביניים הם אפילו מסייעים לאלכסנדר מוקדון במסעות שלו, יש להם יכולות להיות רואים ואינם נראים, ויש כל מיני אגרות שנשלחות מארצות רחוקות, כאילו נשלחות מארצות רחוקות בימי הביניים לאירופה, ומספרות על אומת גמדים סעירים שחיים 200 שנה, אבל זה בסדר, הם גם נוצרים טובים וגם חקלאים חרוצים, וכל שנה הם מקיימים מלחמה עם עופות שבאים לאכול להם מן היבול, והרבה מן העופות ומהגמדים מתים, והם דורשים עזרה ונותנים להם עזרה, כלומר, מבקשים לשלוח להם עזרה מהאפיפיור. כלומר, כשהם באים בקבוצות, הם לא עדבות של הטבע. הם עם, הם עם שיש לו תכונות שיכולות להיות טובות.
ואני מוכרח לשאול שאלה, שאלה לצד, כפי שמקובל לומר, דוקטור דודו רוטמן, מדוע זה כל כך מרתק אותנו? למה מאז ומעולם, גם בילדות שלנו, אנחנו מתעניינים בגמדים, ביצורים שהם אחרים וקטני קומה? מה יש בזה שהוא כל כך מושך אותנו?
תראה, יש לכאורה איזשהו אי התאמה, איזשהו דיסוננס בין המראה, הגובה, שהוא לכאורה לא מאיים ולא מצפים ממנו הרבה, לבין התכונות שאתה מגלה בהם במהלך הסיפור. כלומר, אם יש להם כמו הדרדסים או כמו כמו היצורים הגמדים או ההוביטים, אם יש בהם כישרונות פיזיים או כישרונות של קוסמות או של תישוף, זה מתנגש לנו עם המראה הקטן, הלא מאיים, המזולזל שלהם, ואנחנו בצורה הזאת מאמתים את התפיסה שלנו, שבדרך כלל נוטה להשוות קטן עם חלש או נמוך עם חלש, ואז אנחנו בעצם הופכים את התפיסה שלנו לעשירה יותר. פתאום לא כל מה שנראה חלש הוא באמת חלש, לא כל
מאוד.
מה שנראה קטן הוא באמת חלש.
אז הפער הזה בין מה שאנחנו מצפים לבין מה שמסופר לנו, הוא זה שמרתק אותנו כל כך.
נכון מאוד, ושים לב, הדרדסים שהם יצירה אומנותית של המאה ה-20, של פיו, הם מנצחים את הגדולים, הם מנצחים את גרגמל הגדול ואת החתול שלו, חתול, וגם בסיפורים הקדומים יותר, שהגמדים הקטנים עוזרים לאלכסנדר מוקדון, גדול הכובשים ההיסטוריים, כלומר, כשחושבים על כובש, חושבים על אלכסנדר מוקדון, ופתאום מסתבר שהיו איזה גמדים שעזרו לו בעצם בזה, והוא בזכותם הצליח, אנחנו פתאום צריכים לתפוס אחרת את הדברים שאנחנו רואים מסביבנו, לא כל מה שקטן הוא חלש.
זה עידוד לחסרי ביטחון וחלשים.
אבל זו התובנה המשמעותית ביותר כאן. טוב, באופן כללי שווה לחשוב על זה. היו שני חלקים לשיחה הזו, שני מרתקים. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור דודו רוטמן, ראש החטיבה לתרבות עממית ופולקלור במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם.
דיברנו אגב על הדרדסים, היו גם קונספירציות למי שמכם יודע שאולי מדובר בסדרה שהיא מעט אנטישמי, כי כביכול גרגמל מזכיר איזה ציור ארכיטיפי של יהודי, ולחתחתול קוראים הזריל, שזה מזכיר קצת את המילה ישראל, וכולי. יש שם שלל קונספירציות, אני משער שלא נכונות, אבל זה מעניין. וואה, זה הלכת, זה בסדר. זה, אוקיי, זה כבר אנטישמיות לאומית יותר, פחות. אבל בסדר. אוקיי, אני משער שלא מדובר בקונספירציות רשת בעיקרון וכולי. אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על דברים קטנים, והפעם על סרטים שבהם הגיבורים מתכווצים. אנחנו מכירים כולנו את גוליבר, מכיר דוקטור יוסי אלרן את גוליבר? יש הרבה מאוד סרטים שבהם הגיבור גם מתכווץ וגם מתרחב או גדל, כמו למשל אליסה בארץ הפלאות. אנחנו רוצים לומר שלום לגוליבר של תאגיד השידור הישראלי, האיש הוא גם הגמד וגם הענק, האיש שאין סופרלטיב שאני אכין בבית שיתאר את התחושה של בלה 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 בלה. בקיצור, המשפט ברור.
והכל יתאים לסטורי.
נכון, וגיבור הסטורי כמובן. יונתן וונדרלנד ג'אט, שידבר כאן על סרטי ההתכווצויות הגדולים ביותר בעולם. יונתן גאט מגיש התוכנית גיבור תרבות כאן אצלנו ברדיו, כאן תרבות.
אכן כך.
היו סרטים שריתקו אותנו ועסקו גם כן באנשים או ביצורים שהתכווצו והתרחבו. גם סדרות.
תראה, זה מעניין, כי זה התחיל כאימה. הרעיון כן. של התכווצות היה יופי של טים כזה, פלוט, לסרטים מפחידים. זה התחיל עם The Devil's Doll, השטן הבובות, או שטן הבובות,
כן.
מ-1936, של הבמאי שנקרא טוד בראונינג, והוא המציא גרסה, היום זה נראה קצת פתטי, אבל על אדם שמשתחרר מהכלא, אחרי שהוא ישב שם שלא בצדק, אחרי 17 שנה, ושם בכלא הוא למד מחברו לתא איך מקטינים אנשים.
המידע שכמובן עבריינים מעבירים זה לזה, בשלל משפחות פשע.
והוא מקטין אנשים כדי להפוך אותם לרוצחים שכירים קטנים, אותם הוא מוכר בתור בובות ברחוב, כדי לרצוח את מי שהפליל אותו.
אמרת אנשים קטנים שרוצחים, אמרת משעשע. לא, סתם, אבל נשמע הסיפור והזיה מדליקה.
עכשיו, אז בזמנו זה היה נחשב כמו פנטזיית אימה... בסדר, זה אותו בימי שעשה את דרקולה דרך אגב, זה מעניין, ב-1931. אז זה התחיל כאימה, וזה גם המשיך אחר כך, כמו Attack of the Puppet People, שזה מדען, גם כן ב-1958, מדען שמה שהוא עושה זה הוא פשוט מכווץ את ה... הוא מפחד מהנוכחות של אנשים סביבו, אז הוא פשוט מכווץ אותם ומקטין אותם. שזה גם כן חלק מהעניין, נכון? להקטין אנשים כדי להרגיד בדיוק.
מעניין, אבל מטאפורית, כן.
אחר כך...
קצת כמו שמנהלים בוחרים בכיסא נמוך, אתה יודע, כדי שתשב מולם ותרגיש שאתה לא יכול לדרוש תנאים.
בדיוק, בדיוק. ואז הז'אנר הזה מפסיק. אין יותר סרטים כאלה בקולנוע להתכווצות, כי זה באמת נתפס כפתטי, כמגוחך לחלוטין. ואז הוא עובר טרנספורמציה, והופך להיות קומדיה. קומדיה ופנטזיה, לפעמים גם לילדים. אז הקומדיה המפורסמת ביותר זה כמובן מותק הילדים התכווצו עם ריק מורניס.
נכון, Inner Space לדעתי קראו לזה במקור, אבל נכון, מעניין.
ושם האב הפטריארכלי פשוט מקטין את הילדים, מקטין אותם לגודל, אני חושב שיש הרבה הורים שהיו רוצים לעשות דבר כזה.
בחופש.
מקטין את, כן, מקטין את ההורים, זה היה להיט קומי ענק.
ואז מה קרה איתם?
ואז מה שקרה...
התמודדו עם שלל איומים.
כן, כמובן שהעולם אגב, אז בגלל שהאפקטים היו מאוד זולים ולא מאוד משכנעים, אז מה שהיו עושים, לא כמו היום שהכל באנימציה והכל, פשוט בנו סט עצום, כדי שכל דבר יהיה נורא גדול ליד הילדים.
רק שהאפקטים בעבר יותר יקרים, אגב, כי באמת לא היו מחשבים.
יותר יקרים, אבל לא
היו. לא קיצו באמת את הילדים.
זה בסרטים אחרים.
ברור שלא.
אוקיי.
אבל גם הז'אנר הזה פשט רגל, והסרט ההמשך הגיע ישר לוידאו. כי הוא פשוט...
כן? כן? היה סרט המשך?
היה סרט המשך, בדיוק. אף אחד לא יודע. כי זה הגיע ישר לוידאו, עם ריק מורניס גם כן.
קיפצו מהמסך הגדול, המסך הקטן.
והסרט הזה היה פלופ לא נורמלי, עד כדי כך שריק מורניס ממש פרש מקולנוע, באותם שנים הוא כבר הפסיק לשחק.
עבר להייטק?
אחר כך הוא חזר. אבל זה ז'אנר בסרטים מאוד מאוד הפכפך ומעניין. אני חושב שזה הז'אנר היחיד שהצליח להיות רק אימה בתחילת הדרך, ואחר כך טוב, רק קומדיה בהמשך.
כי אולי לא מדובר באמת בסוגה או בז'אנר, אלא מדובר נכון, באיזה באפקט, עלילה נכון. או בטריק.
נכון, גם לגיבורי...
למרות שגם בטלוויזיה היו הרבה מאוד סדרות כמו בזיק ויויו, על ילד נכון. שהתעסק כזה בחברת ואז קיבל עונש, או נילס, אם אתה מכיר נכון, אותו, בטח, שגם הוא קובץ. נכון, שגם הוא קובץ.
גברת פלפלת.
נכון, פלפלת, שם זה נכון. אפקטים נכון. עם כפיות, זה משהו אחר, שהלך והתפתח לאומני חושים. אבל יש משהו בזה, שפעם זה פרס להתכווץ, ופעם לא, ובכל זאת זה משהו שכן מרתק אותנו. העובדה שאתה יכול לראות את העולם דרך עיניים של מישהו מאוד קטן.
נכון מאוד. זה גם מרתק נורא ילדים, שמתעסקים כל הזמן במתי אני אהיה גדול. בשביל זה, הז'אנר הזה מאוד מאוד מדבר לילדים, כמו שציינתם. נילס אוגרסון, גברת פלפלת, פזיק, כולם שם.
מתי הוא ישוב אלינו?
אז תראה, עכשיו ניסו לעשות לזה, ניסו למחזר את האפקט הזה עם אנטמן, כן? איש הנמלה. כאילו זה הפך להיות, עובר לגיבורי העל. זה לא כזה הצליח.
שסרט בינוני. מבלי לשפוט את בינוני מאוד.
כן, אתה לא בן אדם שיפוטי, דודו.
לא, לא, אבל לא היה משהו. ניסיתי לראות, אני דווקא מפרגן לאדם שמתכווץ וכו', אבל...
נכון, נכון. זה ז'אנר שלא יודעים מה לעשות איתו. אז כרגע הוא לא באימה, הוא לא אצל הילדים, וגם בגיבורי העל הוא לא בדיוק מצליח.
אז הכל תלוי בתסריט.
הרעיון הזה שהוא הקונספט מאוד מאוד הפילוסופי, הכל כך מוצלח הזה, כמו שדיברת מקודם, על גוליבר, שעליו נכתבו תילי תילים של מאמרים, ועל... הז'אנר הזה כרגע של התכווצויות וגדילות, הוא תקוע.
תקוע מעט.
בוא נראה מה יעשו איתו בהמשך.
מעניין, אולי הוא יגיע כפי שדוקטור יוסי לרן סרטט את המעבר מהקולנוע אל המסך הקטן דווקא, אולי הוא יגיע לרדיו, ואתה יודע, בתאגיד השידור הישראלי יהיו הרבה...
יקטינו את הפודקאסטים של 30 שניות.
נשאף בלון הליום ונמחיש.
אני רוצה להודות ליונתן ג'אט, אומן הבידור והסיפורת, האיש סיפורי עמים, זה בעצם סיפור חייו. עם כלב בובה לצידו וכו'. תודה רבה לך. אנחנו רוצים לעשות סדר בכל מה שקשור לחלקיקים. בשעה הקודמת דיברנו על גרעין האטום, בכל אטום שהוא בעצם היחידה הבסיסית, כמו שמלמדים אותנו בשיעורי הכימיה, ששומרת על תכונות החומר, נכון? זה החומר עצמו, הליום או מימן, אם נדבר על מימן, אז יש לנו אלקטרון מסביב, ויש לנו את הגרעין עצמו. בגרעין עצמו יש לנו פרוטון, כן. ויש נויטרון בדרך כלל, לא תמיד.
לא תמיד, אבל כן. בתור מימן אין, אבל...
נכון, ואתה דיברת על...
רוב החומרים יש נויטרון.
נכון, ואתה דיברת על תתי חלקיקים, אז בוא עשה לנו סדר. בוא נדבר על חלקיקים קטנים.
אז בעצם... מדען בעצם שהציע את ה... הוא היה מהמציעים של מה שקרוי המודל הסטנדרטי, נקרא שלדון גלשאו, שלדון אולי מהמפץ הגדול מהתוכנית, אז הוא על שמו כנראה, הציע את המודל הזה, שהוא המודל המקובל, שבעצם כל הניסויים שעשינו עד היום בעצם מאששים את התיאוריה הזאת, למרות שגם לה יש בעיות, כמו כל תיאוריה מדעית, והתיאוריה הזאת מחלקת את החלקיקים לבעצם משפחות, ודורות. אז נדבר תחילה על המשפחות, יש בעצם שתי משפחות עיקריות, משפחת הפרמיונים ומשפחת הבוזונים.
רגע, פרמיונים ובוזונים, אלה חלקיקים שמרכיבים את מה?
אז אלה משפחות של מה שנקרא חלקיקים יסודיים. הם מה זאת אומרת שהם יסודיים? למשל, אלקטרון הוא חלקיק יסודי, אבל הפרוטון שהזכרנו קודם,
הוא לא.
הוא לא, הוא בעצם מורכב משלושה קווארקים. קווארקים זה סוג של פרמיון, ממשפחת הפרמיונים.
זאת אומרת, קווארק זו מילה גנרית לתת חלקיק בעצם.
זה לא מילה גנרית, המילה גנרית לתת חלקיק זה פרמיון או בוזון, שלמשפחת הפרמיונים יש תכונות משותפות, למשפחת הבוזונים יש תכונות משותפות. משותפות.
וואו.
התכונה העיקרית, מה שמבדיל בעיקר בין הפרמיונים לבוזונים, הם שני דברים. תכונה של חלקיק, לחלקיקים יש את התכונות הרגילות, שמסה, לפחות לחלק מהם, מסה, מטען וכולי. אבל יש גם תכונה שנקראת ספין.
שמה זה אומר?
ספין, אי אפשר לתאר אותו. אבל אנחנו מדמים אותו בעצם לסיבוב של חלקיק סביב עצמו, זה מאוד לא מדויק, לא נכון אפילו מבחינת המציאות, אבל זה דרך לחשוב עליו. כי יש לו בעצם שני כיוונים, עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.
נשמע שמשהו קורה בתת חלקיקים האלה, משהו שהוא מאוד מופשט ולא טריוויאלי לנו. אנחנו לא יכולים לקפוס את זה. אפילו גם כשמדברים על אלקטרון, הרי בזמנו דיברו על אלקטרון כאל כדור קטן, ובסופו של דבר גילו שלא מדובר בכדור, אלא מנת אנרגיה שנעלמת. זאת אומרת, החלקיקים האלה הם לא פיזיים
בחלקם. זה באמת מאוד מופשט.
אני קצת בא בטענות אליך, בכל מה שקשור למורכבות תתי החלקיקים.
זה באמת מאוד מופשט, והאמת שקודם כל את רוב תתי החלקיקים אנחנו גם לא רואים בתנאים רגילים בחומר. אנחנו רואים, אנחנו מכירים את האלקטרונים ואת הפרוטונים, אבל אנחנו למשל לא מכירים את המיורון, שזה עוד סוג של חלקיק.
וואו.
שהוא עוד סוג של פרמיון. המיורון הוא הדור השני של האלקטרון. מה זאת אומרת?
כן.
שהוא מאותו סוג, אותו משפחה של פרמיונים, שנבדלים מהבוזונים בספין שלהם, כאשר פרמיונים יש להם חצאי ספין, ולבוזונים ספינים שלמים. אבל לא ניכנס לזה כרגע, מספיק לדעת שיש שתי משפחות. אז המיואון ואחר כך חלקיק טאו, הם כולם שלושת הדורות של חלקיק האלקטרונים. את האלקטרון אנחנו מכירים מחיי היום-יום. את המיואון ואת הטאו, שהם חלקיקים קצת, הם יותר כבדים בהרבה מהאלקטרון,
כן.
הם הדור השני והשלישי, והסיבה שאנחנו לא מכירים אותם, זה משום שהם חלקיקים מאוד עם אורך זמן חיים מאוד 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 קצר.
הם פשוט מתפוגגים להם? הם נעלמים?
גבוהות. אז הם כן. אז הם עושים כל מיני אינטראקציות, ויוצרים בעצם חלקיקים חדשים, מה שקוראי דעיכה, דועכים.
שמע, ככל שאנחנו חופרים עמוק יותר ויותר, אנחנו מגלים שהעולם מורכב יותר ויותר, עד לכדי כאב ראש ואובדן רייטינג.
אז כאב ראש ואובדן רייטינג, אני מקווה שלא. פעם התייחסו לחלקיקים כגן החיות של החלקיקים, כי באמת חשבו שיש בעצם מין אין סוף כזה. אבל המודל הסטנדרטי, הוא מחלק את זה למשפחות, כך שאין עוד הרבה ממה שאנחנו אמרנו.
מה שכן, אנחנו מתקרבים להגיע לקצה ההבנה של החלקיקים הקטנים.
ככה אנחנו חושבים. הפרמיונים, יש להם את ה... סדרה הזאת של האלקטרון מיואן טאו, ויש את הקווארקים שיש להם מה שקרוי טעמים וצבעים, שלושה טעמים למעלה למטה, עליון תחתון וקסום מוזר, ואת הנוטרינו, שזה חלקיקים מאוד 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 קלים שקשה מאוד לגלות אותם. האמת שגילו נוטרינו עם ממש לא מזמן.
אז מה, אני רוצה לעצור כאן את השיחה הזו. אנחנו גם נדבר על חלקיקים שקשורים לכבידה, כי גם יש איזשהו טרנד חדש לאחרונה, אז... לדבר על כבידה כמשהו שהוא חלקיקי.
נכון, אז בעצם מה שאני תיארתי עכשיו, זה בעצם כל הפרמיונים שאנחנו מכירים, זה כל המשפחה. המשפחה השנייה של הבוזונים, זה המשפחה עוד יותר קטנה, כך שאין עוד הרבה. ובבוזונים האלה יש באמת ארבעה סוגי חלקיקים שמתארים את הכוחות, את הכוחות, כוח הגרביטציה או כוח רגע, הזה, וגם את ההיגס בוזון, אבל אולי נדבר על זה
רגע,
אחר כך.
אז רגע, אני רוצה לשמור את השיחה הזו של, על הקשר בין ארבעה כוחות היסודיים שבטבע לבין החלקיקים האלה, נשמור את זה. זה הזמן לדבר על בעלי חיים קטנים. האם דוקטור יוסי אלרן אתה אוהב חיות?
כן, בטח.
האם אתה
דווקא אוהב... דווקא קטנות יותר.
זהו, שככל שחיה קטנה יותר היא חמודה יותר כמובן, ואז אנחנו משליחים את החיה הגדולה, או אוכלים אותה לטובות חיות קטנות, עד שזה מגיע לכדי מימדים של תיקן או ג'וק, ואז אנחנו מפסיקים לו. זאת אומרת, יש גודל מסוים שמעבר לגודל הזה, חיה קטנה מדי הופך להיות פחות חמודה.
מה לא אספת? נמלים כשהייתה צעיר?
אבל נמלים הייתה... הן לא חמודות. אפשר לומר הרבה דברים על נמלים. הן לא חמודות.
היו את הסטים האלה של...
נכון, היו חוות נמלים כאלה.
חוות נמלים, כן.
אבל אתה לא רואה נמלה ואומר... לא.
לא.
לא. אז בואו נדבר על גודל של בעלי חיים וההשפעה של הגודל על השרידות שלהם. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
בוקר טוב,
בסדר בירת. גמור, אנחנו שמחים לדבר איתך. הנה אנחנו אחרי השעה 8, אנחנו יודעים שאת מתעוררת מאוחר.
כן, ממש.
כי את
יש פשוט יצורים קטנים שמפריעים לדבר.
אז בואי נדבר על הקשר בין גודל של בעלי חיים לבין היכולת שלהם לשרוד. האם זה נכון שלמשל תמיד מדברים על היונקים ככאלה ששרדו בניגוד לדינוזאורים כי היינו קטנים?
נכון, זה נכון מאוד, אז, אבל שרדו מתי, כן? אז באמת כשמדברים על זה, מדברים על, על המטאורית הגדול שסיים את תקופת הדינוזאורים, ועל התקופה המאוד מאוד קשה שהגיעה לכדור הארץ לפני כ-65 מיליון שנה, ואז באמת מדברים על זה שהיונקים היה להם יתרון, כי בעלי החיים הגדולים, הדינוזאורים נעלמו, והיונקים היה להם יתרון כי הם היו צריכים פחות מזון, הם שמרו על חום הגוף שלהם בצורה יותר טובה, ושם באמת היה להם יתרון. אבל כרגיל התשובה להאם עדיף להיות גדול או קטן, התשובה היא אבולוציה. כי זה הכל עניין של התאמה לסביבה, ומי אתה, ומה אתה צריך, ובאיזו סביבה אתה חי. כי אם נגיד אנחנו ניתח אדם, ונגדיל אותו למימדי גוליבר, האם הוא באמת יוכל לעמוד על שתי רגליו ולהתהלך? התשובה היא לא, כי החוזק המבני שהם העצמות שלנו לא יחזיקו אותו.
זאת אומרת שקודם כל זו טענה נפלאה. אם אנחנו מגדילים אדם ולא נגדיל את השרירים שלו ביחס, אני משער שחזקתי או משהו משמעותי הרבה יותר, אז הוא יקרוס, כי אנחנו לא באמת בנויים.
וגם החומר, נכון, וגם החומר שממנו עצמות עשויות, אם תיקח לוויתן כחול ותשים אותו על היבשה, הוא יקרוס על עצמו, הוא לא מסוגל לחיות מחוץ למים, כי הוא פשוט כבד מדי. המים עוזרים לו, כוח הציפה של המים עוזר להחזיק אותו ולתמוך בעצמות שלו, אבל על היבשה זה פשוט לא יקרה, כי הוא יגרום המשקל שלו יגרום לעצמות שלו לקרות.
אז הוא לא סתם אוהב מים, המים עוזרים לו לתפקד, הוא לא יוכל לתפקד כאן ביבשה.
הוא מותאם אך ורק למים, מכיוון שהוא מאוד מאוד גדול. באותה מידה, אם אתה תיקח אנטילופה שמותאמת לריצה מהירה בסוונות, והעצמות שלהן ארוכות ועדינות, כי כל הגוף שלה מותאם לריצה, ואתה תהפוך אותה ליצור גדול, שוב, העצמות שלה יישברו, כי היא לא מותאמת למימדים אחרים. אלה המימדים שאליהם היא מותאמת. ואם נסתחשוב על יתרונות של למה להיות קטן, מה טוב בלהיות קטן, אז למשל נפילה, לשרוד נפילה, יצורים, אנחנו רואים יצורים קטנים מהלכים על הקירות, אנחנו רואים אותם מטיילים על התקרה ושואלים את עצמנו מה הגודל המקסימלי של יצור שמסוגל ללכת על קירות. וגם שם זה חוזר לפיזיקה, ויש את הכוחות שעוזרים לבעל החיים להיצמד אל הקיר, כוחות ונדרוול, כוחות חשמליים בין היצור לבין המשטח.
רגע, את אומרת פה דברים נפלאים, רק כאילו מדובר בשיחת סלון. רגע, את אומרת לי שחרקים או חרק שמטפס על קיר, אז הוא נצמד אל הקיר באמצעות כוח חשמלי?
נכון, יש כוחות חשמליים בין כל שני עצמים. כוח ונדרווייס, והכוחות האלה, ככל ששטח הפנים יותר גדול על כף הרגל או על הגפיים של החרק, לעומת הקיר הזו, והמסה שלו היא לא מאוד גדולה, אז הוא מסוגל להחזיק את עצמו לקיר, במקרה של סממית אפילו לתקרה. אנחנו רואים יצורים גדולים יחסית שמחזיקים את עצמם לתקרה, שוב, בכוחות ונדרווייס. אם הסממית הזאת תהיה גדולה יותר, היא פשוט ייפול, בגלל כוח הכובד יהיה חזק יותר מאשר הכוחות שמחזיקים אותה אל התקרה. אז יש יתרון ללהיות גדול. וגם, אם היא טיפול, רוב הסיכויים שלא יקרה להמון. אם אתה אכבר שנופל מגובה, הוא מתאושש די מהר וימשיך ללכת. אדם שנופל מאותו גובה, פחות. ייפצע. כי המסה שלנו היא גדולה מדי, והמהירות הסופית היא גם פרופורציונית להשטח.
וואו, רגע, יש, אני מנסה להבין, יש יתרון בלהיות עצום, כמו למשל לוויתן, יש איזשהו יתרון בגודל, אני משער שחייב להיות, לא?
חייב להיות יתרון. קודם כל, אתה יותר גדול, אז פחות חבר'ה מתעסקים, מנסים להתעסק איתך, מנסים לטרוף אותך, מנסים לאכול אותך. היתרון הנוסף והחשוב יותר, זה דווקא עניין של שמירה על חום, שמירה על חום גוף. ברגע שאתה גדול, אתה מאבד פחות חום לסביבה. שוב, מאותו עניין של שטח פנים, ככל שאתה יותר קטן, שטח הפנים שלך הוא יותר גדול ביחס לנפח שלך, ולכן העיבוד החום שלך הוא יותר גדול.
נכון.
ועכשיו, אם אתה מאבד יותר חום לסביבה, אתה גם צריך לאכול יותר כל הזמן. אם אתה יותר גדול ומאבד פחות חום לסביבה, אתה צריך לאכול פחות. ואם תחשוב על האזורים הארקטיים, על הקוטב הצפוני, אין שם יצורים קטנטנים.
מעניין.
הם פשוט, הם נמצאים שם בקיץ, ואו שהם נודדים אם זה ציפורים, או שהם מתים אם זה חרקים, והיונק הכי קטן שאתה יכול למצוא שם זה שואל בערך. כי אתה מאבד המון...
כי בגלל אובדן...
כשאתה קטן אתה מאבד יותר חום.
וואו.
ויותר יעיל להיות יותר גדול כשמדובר בשמירה על חום.
אז יש יתרונות כמובן לכל גודל, הכל תלוי בהתאמה לסביבה.
כשאתה קטן, שוב העניין של שטח פנים, חרקים לא צריכים מערכת הובלה, כל הובלת החמצן בגוף שלהם נעשית בדיפוזיה, דרך חריצים.
זאת אומרת, לא באמצעות דם בהכרח.
לא בהכרח דם, וגם אם יש דם, מערכת שמובילה את הדם בתוך הגוף, זה בדיפוזיה, אין את הנשיפה הזאת, אין להם את הריאות שצריכות להכניס את החמצן.
אין להם ריאות, דיפוזיה זה בעצם פייפוע, נכון?
נכון.
פשוט הגז מטייל לו וכל העניין, זאת אומרת, הוא עבר מתווך אחד למשנהו באמצעות הפרש לחצים.
שוויון ריכוזים.
כן.
שוויון ריכוזים.
ריכוזים.
ועכשיו, כשאנחנו מדברים על יצורים שהם גדולים יותר, אז אתה צריך למצוא פתרון לדיפוזיה הזאת, ואז אתה צריך להגדיל את שטח הפנים, ואז אתה רואה זימים, שזה בעצם המון 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 קיפולים, כדי להגדיל את שטח הפנים, שהלכו לאיבוד כשהחיה גדלה.
וכשזה לא מספיק, צריך מערכת של דם מסובכת.
וריאות ששוב, יש לנו שטח עצום, וריאות
נכון,
שוב,
נכון,
כדי
נכון,
לעשות
נכון.
מעבר של גזים עם הדם.
וואו, מטורף לגמרי. האם יש קשר בין הגודל של בעל החיים לבין אורך חייו? זאת אומרת, האם ככל שאני קטן יותר אני חי יותר, או שההפך?
לא בהכרח.
לא.
נכון שאם אתה נורא נורא גדול, אז כביכול, אני אומרת את זה שוב במרכאות, לא שווה לך להשקיע כל כך כזה גודל בשביל אורך חיים שהוא קצר. ואנחנו רואים בעלי חיים מאוד מאוד גדולים, שבאמת אורך החיים שלהם ארוך, אבל אין, אי אפשר להגיד שנורא נורא, חיה גדולה תחיה יותר מחיה קטנה באופן מוחלט.
צבי יבשה, חיים הרבה והם לא גדולים.
חיים הרבה והם לא מאוד מאוד גדולים.
אבל יש צבים ענקיים כאלה שחיים 100 שנה, לא?
או שיותר אפילו. יש גם צבים פחות גדולים שחיים גם הרבה זמן.
טוב, אבל הכל אצלם לאט.
אני לא מגיד כאן איזשהו כלל. כן, הכל יותר לאט. אפשר לדבר על קצבים גם. יש יצורים שהם חיים מאוד מאוד מהר, וגם כל מערכת החושים שלהם היא מאוד מהירה, והם כאילו חיים בקצב אחר לגמרי. אז יש כאן המון דברים שאפשר לדבר עליהם.
מעניין מאוד. טוב, אז הנה למדנו על יתרונות וחסרונות של גודל והתאמתו לסביבה, ואני משער שאם יצור הוא בגודל מסוים, זה אומר שהוא צריך להיות כזה. האבולוציה יודעת מה היא עושה. אחרת הוא היה מת, כמו שאר המינים. כן? המנגנון אכזרי, אבל שמבטיח יצור שהוא יעיל.
ופועל, כן.
נכון. אנחנו רוצים להודות מעמק הלב הביולוגית ורד שפירא, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
ואני רוצה להתקיל אותך ברשותך בשאלה של אחד הגולשים שלנו. אנחנו דיברנו על האטום שהוא היחידה קטנה ביותר של החומר. האטום עצמו מורכב מאלקטרון שמקיף את הגרעין, ובגרעין יש פרוטון ונויטרון, נכון?
אלקטרונים, עכשיו... פרוטונים ונויטרונים. נכון. כן, יותר מאחד.
בדרך כלל יותר מאחד. כשדיברנו, אנחנו יודעים שהנויטרון הוא בעל מטען ניטרלי, נכון? והפרוטון הוא בעל מטען חיובי. אז איך זה יכול להיות שיש כמה פרוטונים שנמצאים דבוקים זה לזה? איך הם לא דוחים זה את זה?
אז זו שאלה מצוינת. האמת היא שזה בעצם קשור ל... משפחה השנייה שהזכרנו, הזכרנו שתתי החלקיקים אפשר לחלק...
זה גם קשור לתתי החלקיקים.
זה קשור לתתי החלקיקים.
טוב.
הזכרנו שתתי החלקיקים אפשר לחלק לשתי משפחות, משפחה אחת שקוראים להם פרמיונים, שהם הקווארקים שמרכיבים את הפרוטון. הפרוטון הוא לא חלקיק יסוד, הוא מורכב מחלקיקים קטנים שנקראים קווארקים, מה שאנחנו קוראים האלקטרון, המיון והטאו, אלקטרון אנחנו מכירים.
אלה חלקיקים בסיסיים.
כן, זה משפחת הפרמיונים. המשפחה השנייה נקראת משפחת הבוזונים. במשפחה הזאת יש ארבע, מה שנקרא בוזוני חיול, ארבעה חלקיקים שאחראים על הכוחות בטבע. אז יש בטבע ארבע כוחות.
רגע, אתה אומר פה משהו מאוד משמעותי. יש חלקיקים שאחראים לכוחות, לכוח?
כן, לפי המודל הסטנדרטי, כוח זה בעצם החלפת חלקיקים בין חלקיקים אחרים.
זאת אומרת, גם כוח שהוא גרביטציה, כמו למשל, כשאני מפיל את העת הזה, אז יש חלקיק שמעורב בדבר הזה?
אז זה מעניין מאוד, כן.
בהלם.
החלקיק הזה, קוראים לו גרביטרון, אבל הוא החלקיק היחיד שרק משערים את קיומו, עוד לא גילו אותו.
אבל אתה אומר שתיאורטית יכול להיות שהעניין הזה של כוח שפועל, כוח משיכה, או גרביטציה, מכדור הארץ אל העת ובחזרה.
כן, לירח, או לא משנה לאיפה.
יש איזשהו חלקיק שמעורב בדבר הזה.
כן, זאת אומרת שלפי התיאוריה הסטנדרטית, הכוחות שלנו בטבע הם למעשה החלפה של חלקיקים. הכוח החשמלי שהזכרת קודם, שבעצם גורם לאלקטרון נימשך לפרוטון,
כן.
השלילי לחיובי, בגלל שהוא מסתובב הוא לא קורס, וגם בגלל מכניקת הקוונטים, אז לא ניכנס לזה, כי היה צפוי שהוא ידבק דווקא לפרוטון, נכון. נכון? אבל הוא לא עושה את זה בגלל הסיבוב ובגלל
יש לו כוח, כן, רדיאלי?
גם בגלל הסיבוב, וזה לא מספיק, צריך את מכניקת הקוונטים כדי להסביר את זה. בכל אופן, אז הכוח הזה הוא החלקיק שבעצם מחליף שאחראי על כוח המשיכה, זה הפוטון הידוע, חלקיק האור. החלקיק שאחראי על הדביקות של הפרוטונים אחד לשני, אז אתה צריך,
כן,
כוח יותר חזק מאשר הכוח החשמלי, נכון? הכוח הזה קוראים לו באמת הכוח החזק. הוא כוח גרעיני שבזכותו הפרוטונים והנויטרונים נדבקים ביחד. אגב, יש לו שני תפקידים לכוח החזק הזה. גם להחזיק את הפרוטונים והנויטרונים ביחד, וגם להחזיק בתוכם את הקווארקים ביחד.
אז רגע, אז בואו נעשה סדר. אנחנו מדברים על ארבעה כוחות יסודיים של הטבע, נכון? וכשאנחנו מדברים על הכוחות האלה, אנחנו מדברים על ארבעה סוגים של חלקיקים. הזכרנו את הבוזונים, נכון?
נכון.
הם אחראים על הגרביטציה?
לא, הבוזונים זה השם הכללי של החלקיקים האלה, שהם החיים על הכוחות של ארבעת סוגי החלקיקים.
אוקיי, אז השם הוא כללי. יש לנו את הכוח האלקטרומגנטי.
נכון.
יש כוח כזה, והוא קשור לאילו חלקיקים?
הוא קשור, החלקיק שאחראי על הכוח האלקטרומגנטי זה הפוטון, חלקיק האור. הידוע.
מעניין. ואז דיברת על הכוח החזק, נכון?
נכון.
חזק. שהוא זה ש... זה בעצם הכוח הגרעיני שנמצא שם בפנים?
נכון, שהוא מחזיק את הפרוטונים ביחד, בדבוקה אחת, למשל.
ויש גם כוח חלש בניגוד לכוח החזק הזה?
יש גם כוח חלש שהוא שונה מאשר... אז באמת ארבע הכוחות הם כוח חלש, כוח חזק, כוח הגרביטציה וכוח האלקטרומגנטי. הכוח הכי חלש זה הכוח הגרביטציה דווקא.
זאת אומרת, הכוח הגרביטציוני, כוח המשיכה, שאנחנו חווים אותו כמשהו משמעותי, הוא הכי חלש בטבע.
בדיוק, בדיוק.
וואו.
הוא פועל אמנם בטווח אינסופי. זאת אומרת, המרחק שהוא פועל הוא אינסופי.
אבל עדיין הוא חלש.
כן. שתבין כמה הוא חלש, הכוח הבא החלש, הכוח החלש, שלא הסברנו מה תפקידו, זה קצת יותר, כי התפקידו הוא שונה מהכוחות האחרים, אבל הכוח הזה הוא פי 10 בחזקת 25.
וואו.
זאת אומרת, אחד עם 25
מכוח
הפסים.
המשיכה.
מכוח המשיכה. ואחרי זה הכוח, אבל הוא פועל הכוח החלש בטווחים מאוד קצרים. בערך 10 בחזקת מינוס 18 מטר, שזה גודל של קוורק, תת החלקי קוורק.
שמה, זה בלתי נתפס, אבל כן יש פה איזושהי תובנה, שבעצם כוח המשיכה שאנחנו חווים, הוא הכוח החלש ביותר בטבע.
נכון, הכוח החשמלי הוא פי 10 בחזקת 36.
וואו.
36 אפסים, מאשר כוח הגרביטציה, והכוח הכי חזק, זה פי 10 בחזקת 38, זה הכוח החזק.
Okay.
אגב, הכוח החלש שהזכרנו, התפקידו הוא מאוד מיוחד.
כן.
הוא להחליף את סוגי הקוורקים. יש שלושה סוגי קוורקים, בהם בזוגות. קוורק, קוראים לזה למעלה למטה, קסום ומוזר ועליון ותחתון, ולהפוך את הזוג לבן זוג שלו, זאת אומרת, את העליון לתחתון, זה התפקיד של הכוח החלש. אז זה
וואו.
תפקיד שונה, אבל הוא עדיין... שמה, סוג זה, של כוח.
זה מגיע באמת לנקודה שבה זה נשמע מופרך, אבל לא, יש איזשהו היגיון בזה, ויש השלכות גם פרקטיות לחלוקה הזו לתתי חלקיקים, נכון?
נכון, זה, נכון.
רגע, אני רוצה לעצור אותך ברשותך, כי אנחנו כבר רוצים לדבר עם הפסיכולוג הקוגניטיבי דוקטור בועז בן דוד שנמצא על הקו, נעצור לרגע ומיד נחזור לשיחה הזו.
מעולה.
אנחנו פעמים רבות מרגישים שדבר קטן מאוד הוא זה שמעביר אותנו ממצב אחד למצב אחר. למשל, משהו קטן, מכיר את הביטוי הקש ששבר את גב הגמל, לפעמים משהו קטן כמו קש יכול לגרום לנו לקריסה מוחלטת. אז מהי אותה נקודה קריטית ברמה הפסיכולוגית? אבל אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז יש את העניין הזה של סף, שאם אנחנו חוצים אותו באמצעות משהו קטן קטן, אז אנחנו עשויים לקרוס או לעבור למצב אחר.
כן, אז אנחנו לא בעולם הפיזיקה, שיחה מרתקת הייתה לך קודם. אנחנו נתחיל ב-22 לאוקטובר 1850, בוא נלך לשם, שם אנחנו מתחילים, בלייפציג, יושב שם גוסטב תיאודור פכנר, בוקר סתווי קר, קם בבוקר מהמיטה וצועק, גיליתי את זה, גיליתי את זה, אני מנחש, כך הוא צעק, בטח בגרמנית זה נשמע טוב יותר, והולך וכותב את החוק הפסיכולוגי הראשון אי פעם, חוק ובר פכנר, שמנסה להבין מהו סף ההבדל, איך אנחנו תופסים את ההפרש המינימלי בעוצמה בין שני גירויים, כדי שנרגיש אותם שונים, כדי שנגיד שאחד שונה מהשני.
כשאתה מדבר על גירויים, על מה אתה מדבר בדיוק?
כמות התאורה, כמות עוצמת הקול.
זאת אומרת, איזו תאורה צריכה להשתנות? זאת אומרת, מה סף התאורה המינימלי שעשוי לגרום לנו להרגיש בשינוי תאורה?
בדיוק. אנחנו נתחיל דרך אגב שם, ובמאה שנה אחר כך קצת הסתבכנו, אז נתחיל באור. אז באור אנחנו בעצם בא ואומר ובר, שהיה לפניו, ואמר, ההפרש הוא תמיד יחסי למה שהיה קודם. זאת אומרת, זה לא שאם יש עכשיו 10 נורות דולקות, הוסיף נורה אחת אחוש בהבדל, אם יהיו 100, הוסיף נורה שוב אחוש בהבדל, זה לא יקרה. אם יש 100 נורות דולקות, וכולנו מרגישים את זה, הוסיף נורה אחת, לא יקרה כלום. אם אני צריך 10% בשביל אחוש בשינוי, אז ל-10 נורות זה נורה אחת, ל-20 נורות שתי נורות, ל-30, 3. זאת אומרת שאם אני נכנס לחדר מואר ב-100 נורות, אני אוסיף שתי נורות, לא ארגיש ששום דבר קרה. מבחינתי העולם לא השתנה, אין הבדל. אותם שני נורות שקודם היו עולם ומלואו בשבילי, ההבדל בין חדר חשוך לחדר מואר, כרגע הם טיפה שטבעה בים. אני לא חש בהם בכלל, הם לא נכנסו לעולם הפסיכולוגי.
מדובר במשהו יחסי, כמובן.
לחלוטין. לחלוטין זה חוק היחס, וזה הייתה ההברקה של ובר. והפכנר ואמר את הדבר הבא, שאנחנו משתמשים בו היום בטלפון, או מי ששומע אותנו עכשיו ברדיו, באותו לחצן של הווליום, לא יודע איך נקרא לו בעברית. זה הולך כך. ההבדל חש לנו אותו הדבר. זאת אומרת, שאנחנו מוסיפים 10 נורות ל-100 נורות דולקות, או 2 נורות ל-20 נורות דולקות, אנחנו נרגיש שאוספנו טיפה כל פעם. אנחנו נגיד לא אוספנו 20 נורות, נגיד אם היו 200 נורות דולקות, אנחנו נאמר, הייתה תוספת קטנטנה. יבוא הטכנאי וגיד, שמתי פה עוד 20 נורות, אתה לא מרגיש? לא, כן, אני מרגיש שאוספת עוד טיפה. בהרגשה שלי כל תוספת חשה לנו אותו הדבר. לא משנה קטנה או גדולה. כל עוד היחס הוא אותו היחס.
מעניין, אבל זה נכון גם לעניינים אחרים שהם לא רק תאורה? זאת אומרת, גירויים אחרים?
אז בואו נדבר למשל על סאונד, וסאונד זה מעניין. בתוך הטלפון שלנו, וזה נחמד, 150-170 שנה אחרי פכנר, בטלפון שלוחצים בווליום למעלה או למטה, אנחנו אומרים, הוספנו קצת, נכון? כל אחד אומר, עכשיו זה בועז לדבר ברדיו, והוא נורא מעניין אותי, אני רוצה להגביר, אני מגביר עוד טיפה. אבל כל טיפה שאתה מוסיף, בתחושה שלנו טיפה, לחיצה אחת, בעולם הפיזיקלי, כל לחיצה כזאת מוסיפה הרבה 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 יותר. זאת אומרת, כל לחיצה עושה את אותו מעבר יחסי, נניח של 20%. אז 20% של 100 הם בטח הרבה יותר מ-20% של 10. וכך אנחנו בלי לשים לב יכולים להגיע לעוצמות מסוכנות בשמיעה, ולכן יש לנו את החיווי הזה שאומר מדי פעם, הגעת לסאונד מסוכן, כאן תעצור, אל תגביר יותר אם אתה מכיר את זה בטלפון.
מעניין. מה לגבי כאב? מאוד מסקרן אותי. גירויים כמו למשל כאב, שהוא משהו שאולי דווקא כן מעבר קטן, זאת אומרת, כאב קטן עשוי לגרום לנו לאי נוחות גדולה לפעמים, לא?
קלעת לדעת חכמים, אנחנו עוברים 100 שנה קדימה אל סטיבנס. סטיבנס בא ב-1951 ואומר את הדבר הבא. פכנר צדק, אבל לא לכל הממדים. בממד של כאב או של כובד, כובד זה לא משקל, כובד זה ממש ממש כבד לי, כל תוספת קטנטנה תחוש כאילו הוספת המון. ולהפך, ככל שיותר כואב לך או יותר כבד לך, התוספת שאני צריך להוסיף בשביל שתחוש בהבדל, הולכת ונהיית יותר ויותר קטנה. זאת אומרת, הקש ששבר את קו הגמל הוא בדיוק כך. אם הגמל...
זאת אומרת שם זה עובד אחרת באמת. כל דבר קטן הוא פתאום יותר משמעותי.
ברור. ואם תחשוב, זה מאוד הגיוני. אנחנו, הכאב הוא אמור לתת לנו חיווי עד כאן, משהו לא טוב קורה לגוף, כדאי שתעצור. אם עכשיו הטיגריס מנשנש לך את הרגל, כדאי שתחוש בזה מהר מאוד ותברח, אחרת תצטרך לצלוע על רגל אחת. אז אם אתה חש בכאב, מאוד הגיוני שכל תוספת קטנטנה מיד תרגיש אותה ותעצור. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים, למשל בכל, שנוכל לחוות ולתת איזשהו עולם פסיכולוגי לכל דבר, החל מרחש דבת הגלים בערב, ככה עם השקיעה שיושבים ביחד עם בן בת זוג, או עוצמת הסאונד שיש לנו בהופעת רוק גדולה שהולכים אליה, שני הגבולות האלה, שההבדל ביניהם הוא של אחד, זה לא מעט אפסים, כולם אנחנו צריכים לחוש אותם, להבין אותם. בשביל שנוכל לעשות את זה, אנחנו דוחסים את הכל פנימה לפי פכנר, שבא ואומר שכל תוספת היא יותר ויותר גדולה. אבל בכאב אני לא רוצה לדחוס. להפך, אני רוצה לנפח. אני רוצה שאתה תהיה מאוד מאוד חד.
מה, מעניין. זאת אומרת, זה אינטרס של החוש. אנחנו פועלים פה לפי, על פי אינטרסים של הטבע או של הביולוגיה במקרה הזה.
לחלוטין, החושים, הפסיכולוגיה שלנו כאן,
מדהים.
החושים שלנו מכוונים להיות לנו יעילים וטובים.
מדהים, וזה מנגנון הישרדות, אני משער, גם זה וגם זה.
אני בתחושה שלי כן, תראה, בוא נדבר רגע על פכנר, נחשוב איך הוא עובד לנו גם במספרים. וכאן כבר זה מה שקורה ב-30-40 שנה האחרונות, שלוקחים, מייחסים את זה, משליחים את זה לעולם של כסף, או של כל דבר אחר. תחשוב לזה כך, אם עכשיו יש סמלה שעולה 600 שקל, ויש הנחה של 300 שקל, שווה לרוץ לקניון, נכון? הנחה משמעותית.
ודאי.
אבל אם עכשיו את הולכת לרכוש רכב שעולה 100,000 שקל, והסוכן הממולך אומר לך, רוצה הנחה של 300 שקל, תצחקי לו בפרצוף. אתה צוחק עליי, מה אתה עושה פה? זה? לא, 300 שקל לא יעזרו לי. לא, לא צינית לי כאן. בחשבון הבנק, ה-300 שקל מרגישים אותו דבר.
נכון.
אם אתה רוצה לחסוך 300 שקל, שווה לך לחסוך. בהרגשה שלי 300 שקל על 100,000 היא שום דבר, ועל 600 היא אדירה. אנחנו לא רציונליים גם בכסף, כמו שכהנמן לימד אותנו, ואנחנו בחלק מהמקרים עובדים כמו אותו פכנר שדיבר ב-1850. אנחנו רואים שינוי כיחסית לגירוי הבסיס.
אוקיי.
עד שזה כואב לנו. אם כן. זה כואב, אז ננפח.
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
יש משהו, הכסף זה ודאי דבר יחסי, אבל המרחק הזה, בכל מה שדיברנו על כאב, זה לגמרי נכון.
כן. גם מה שדיברנו קודם על חלקיקים.
זה לא היה נכון, דוקטור יוסי אלרן, אל תנסה לצאת עוד זיק.
זה גם יחסי. זאת אומרת, שכל הדברים שדיברנו, כל מה שדיברנו על חלקיקים, על התתי חלקיקים, זה לפי תורת היחסות של איינשטיין. אתה צריך לזכור שמדובר בחלקיקים עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, ו...
רגע, איינשטיין בעצמו, הוא הכיר את תתי החלקיקים האלה? הוא חזה אותם או שלא?
הוא חזה חלק גדול מהם.
כן?
אבל למעשה, המודל עוד לא היה ידוע בימיו של... המודל הסטנדרטי לא היה ידוע בימיו של איינשטיין. האמת שמי שגילה אותם, גילה את המודל הזה, זה לא אחר מאשר פרופסור יובל נאמן שלנו, ביחד עם חוקר אחר, מרי גלמן, שקיבל על זה פרס נובל. הם הציעו את המבנה התיאורטי המתמטי שבעצם בסופו של דבר גרם לכך שהחלקיקים, הקוורקים, גם גרם לגילוי הקוורקים יותר מאוחר, וגם גרם לכך שהם מסודרים במשפחות בהצגה מאוד מאוד קומפקטית שדיברנו עליו, הצגה של תתי חלקיקים שנקראים פרמיונים, שזה הקוורקים והאלקטרון, ותתי חלקיקים של הבוזונים, שהם ארבעת כוחות היסוד בטבע, הפוטון, שזה הכוח האלקטרומגנטי, הגרביטון שעוד לא התגלה, שזה כוח הגרביטציה, והבוזונים של הכוח החלש והכוח החזק, ויש עוד בוזון אחד שלא הזכרנו, שהוא בוזון מסוג אחר, אבל הוא ידוע, אני חושב, כמעט לכולם, וזה נקרא בוזון היגס. ולמה הוא ידוע לכולם?
שמענו את המושג הזה,
כן, כי זה החלקיק האחרון במודל שהתגלה בסרן ב-2012 על ידי מדעני סרן, וזה היה חלק מאוד מאוד משמעותי של אישוש התיאוריה הזאת, תיאוריית המודל הסטנדרטי.
תסכים איתי שהטבע או המורכבות של החלקיקים לא מרחמת על ילדי הגן ועל ילדי בית הספר שאמורים ללמוד את כל הדברים האלה. מסכנים, הם מספיק אטום, מספיק גרעין, מספיק אלקטרון.
לצערי, אני חושב שהם לא מסכנים. אני חושב שהלוואי והם היו לומדים את הדברים האלה, למרות שזה נשמע מסובך, כי אנחנו ברדיו.
נכון, האמת שבאמצעים ויזואליים אתה צודק לגמרי, כן. באמצעים
ויזואליים, אני אומר, זה לא זה לא עצם העובדה שאפשר לכווץ את כל הטבע הידוע שלנו,
נכון.
למודל שיש בו בסך הכל שתי משפחות. אם אתה סופר את כל החלקיקים שאנחנו יודעים עליהם עד עכשיו, מדובר בסך הכל ב-61 חלקיקים, זה פחות מהטבלה המחזורית של החומרים. בהחלט היה אפשר להמשיך וללמוד את זה. כמובן זה עניין של מה לומדים וסדרי עדיפויות, שזה נושא אחר לגמרי שיש לי עליהם, על זה הרבה מה להגיד.
אבל אני משער שלומדים בין היתר גם את הפיזיקה ואת הכימיה ואת המבנה של האטום וכולי, כפי שאנחנו למדנו, לא?
לצערי, אני חושב שלא לומדים את זה בהתאם לפיזיקה המודרנית, אלא לומדים את זה הרבה יותר לפי הפיזיקה הקלאסית.
יותר מסורתית,
כן.
טוב, זו התחלה.
זו התחלה.
או כאן אנחנו נכנסים לתמונה. אוקיי.
נכון, ועוד לא הזכרנו רק בכל הסיפור הזה של החלקיקים, ונרצה לדבר על זה ממש לקראת סיום, על האנטי-חלקיק.
אז רגע, אז את זה נשמור על האנטי-חומר, שזה משהו שממש נשמע מדע בדיוני, אבל נכון. כן, ככל הנראה קיים. אבל זו עדיין השערה, נכון?
לא, זה לא השערה, אפילו מצאו, אנחנו יודעים.
אני יכול להחזיק דילום. ביד אנטי-חומר?
לא, בגלל שהוא מגיב מיד עם החומר ונעלם.
אנטי חומר, אז אם כבר הזכרנו, אני רק
נשמע אגיד... נשמע לי כמו תירוץ של מישהו כשאין חומר כזה. מה זה נעלם?
עם כל חלקיק נוצר גם האנטי חלקיק שלו, שזה בדיוק אותו חלקיק, אבל עם מטען הפוך. למשל, יש את האנטי אלקטרון, האלקטרון יש לו מטען שלילי, אז האנטי אלקטרון יהיה לו מטען חיובי.
וזה קיים בטבע?
זה קיים, זה קורה פוזיטרון, וגם מגיב.
והם לא מקזזים זה את זה?
הם מקזזים זה את זה בתהליך שנקרא אניהילציה, או עיון בעברית, באלף, עיון.
זאת אומרת, הופכים זה את זה לאפס בעצם?
כן, אז מה שקורה, כשאלקטרון פוגש פוזיטרון, אז הוא יוצר שני פוטונים של אור. כן, וגם הפוך. שני פוטונים יכולים...
אני רוצה להאזין לשידור החוזר של התוכנית הזו ולבדוק אם אתה מרמה אותי.
לא, לא, הפוטון...
מה זה? זה מטורף.
אגב, גם הפוך. אם אלקטרון ופוזיטרון הופכים ל... וזה ניסוי שעשו בסרן, באותו מקום מדהים, באותו מאיץ חלקיקים מדהים. עשו גם, כאילו, זה בעצם תגובת שרשרת, גם שני פוטונים שנפגשים. פוטון הוא האנטי חלקיק של עצמו. אז פוטון מתנגש עם פוטון ויוצר אלקטרון ופוזיטרון, האנטי אלקטרון.
שמע, הטבע מורכב מדי.
אבל כל זה הוא מורכב, כל זה הוא יוצר בעיה בשביל המודל הזה שבדיוק דיברנו עליו כל השעתיים האלה. למה? כי למרות שאנחנו יודעים הכל, ולמרות שכל הממצאים הניבויים של התיאוריה הזאת, התיאוריה המדעית הזאת, בינתיים הוכחו כנכונות, עדיין יש חורים בתיאוריה, ואחד החורים המרכזיים שמאיימים על המודל הסטנדרטי, זה בדיוק הנקודה הזאת של חומר ואנטי חומר. אם על כל אנטי חומר נוצר חומר,
כן.
איך אנחנו קיימים?
אז זאת אומרת, אולי התיאוריה הזו לא נכונה, מדובר בנוכלות.
היקום כולו, יש בו הרבה יותר חומר מאשר אנטי חומר.
אז
איך זה יכול להיות? זו בעיה תעלומה שעוד
אין לה פתרון. למה שאולי כן יש פתרון זה לעניין הניקוד. אנחנו רוצים לדבר על הדברים הקטנים שבכתב או בכתב שלנו. מי היה הראשון באמת שאמר, בוא נייצר שפה שאי אפשר יהיה לקרוא אותה, אלא אם מכירים את הניקוד, אלא אם ננקד את המילים, ואז לא ננקד, ואז נקשה על כל מי שהוא לא דובר עברית וכו'. בוא נדבר עם דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם, וממרכז עזרי על הניקוד שלנו. שלום.
בוקר טוב, תמר.
בוקר אור.
שמי, אביתי, אנחנו מדברים איתך, ובעצם עושים הפסקה משיחה על חלקיקים, ובאג בתיאוריה של החומר והאנטי חומר, נכון? אני למדתי את זה.
כן, אבל אולי ביקומים מקבילים יש יותר אנטי חומר מאשר חומר.
תשמעו, אני מודה שזה בור בלי תחתית כל הדבר הזה, וזה נשמע כבר שזה סתם מגבבים כל מיני דברים מסרטי מדע בדיוני, אבל אולי אני טועה. מה קורה עם הניקוד שלנו? איך הדבר הזה התחיל? העברית הקדומה הייתה עברית מנוקדת, או שזו תוספת מאוחרת?
לא, לא, זאת תוספת מאוחרת. הכתב המקורי היה כתב עיצורי בלבד, ואפשר גם לראות אפילו בתוך התנך שבספרים היותר מוקדמים זה כתיב מאוד מאוד חסר, והוא הולך ומתמלא, כי בהתחלה לא כל בן אדם ידע קרוא וכתוב. זה היה...
אבל קל וחומר כשאין ניקוד, זאת אומרת, איך הם ידעו איך להגות את המילים?
כמו שילד קטן יודע איך להגות את המילים. אתה מכיר את המילים. אנשים שזה היה המקצוע שלהם גם ידעו לקרוא, ולפי ההקשר, אתה יודע אם כתוב פה שלמה, שילמה, שלמה, סבא.
אבל בואי נגיד את האמת, אם המצב לא היה כך, היינו אומרים שזו שיטה די לא טובה. למה אנחנו לא צריכים, למה אנחנו לא מסוגלים לקרוא רק על מילה, על פי... זאת אומרת, השפה הייתה אמורה להיות מנוקדת, כמו אספרנטו, אני משאר, או שפות שמה שאתה רואה זה מה שאתה קורא, וזהו.
גם באנגלית מה שאתה רואה זה לא מה שאתה קורא.
נכון, אז זהו. כמעט יצא לי אנגלית, אבל אז פסלתי.
אבל אז נזכרת באינף, כן.
כן, אגב, מעדכנים אותי כאן שביפנית, למשל, כן, מה שרואים זה מה שקוראים, נכון? אין שם אותיות מיותרות וכולי.
נכון, יש שפות שמה שרואים זה מה שקוראים. יפנית היא כזאת, סנסקריט היא כזאת. סנסקריט זה כל כך קיצוני שמה שרואים זה מה שקוראים, זה שאם תכתוב רמת גן בסנסקריט, אתה תצטרך לכתוב את זה כמילה אחת עם דלת באמצע, כי אתה לא אומר רמת גן, אלא רמת גן.
רמת גן. אז רגע, אז מה הקטע של החברים שיצרו את העברית? מאיפה השיטה המוזרה הזו?
קודם הייתה שפה, ואחר כך יצרו כתב כדי לכתוב אותה. אז היו שפות שבחרו בפיקטוגרמות, שדיברנו על זה בסינית, שזה בעצם ציורים שמבטאים רעיון, ואז אתה צריך לדעת איך מבטאים את זה, או שאתה לא יודע איך מבטאים, אבל אתה יודע מה זה אומר. היו שפות כמו העברית, שיצרו כתב שהוא ייצורי. אתה יודע, אתה רואה את הייצורים, ולפי ההקשר אתה מבין איך הם צריכים להיות מנוקדים, שזה גם מה שיש לנו עד היום בעיתונים, רק שהיום הכתיבו יותר מלא. כשאתה קורא עיתון, או אתר אינטרנט, או כמעט כל דבר היום, אין לנו ניקוד ברוב המקומות.
אפשר לדבר על זה, הרי האקדמיה בדיוק שינתה קצת את הכללים תוך כדי משחק, נכון?
נכון,
לא...
אנחנו דיברנו על השינויים שנויים במחלוקת.
כן. גם נזכיר שספרי תורה בבית כנסת הם לא מנוקדים. כל מי שעלה לתורה בבר המצווה שלו יודע שצריך ללמוד איך להגות וגם את הטעמים, נכון?
נכון. גם הטעמים וגם הניקוד הם יותר מאוחרים, ולכל דברים שהוסיפו כשאנשים כבר לא ידעו בעל פה, כבר לא זיהו לבד איך צריך.
אז רגע, אז מתי באמת הניקוד נכנס לתמונה? בכל זאת, הנה הגלגלי העזר של השפה שלנו. בכל זאת, יש פה איזשהו סוג של פתרון מאוחר.
כן, אני לא זוכרת שנים מדויקות. אני חושבת מאה שביעית, אבל לא רוצה להתחייב על זה. אבל השפה בהתחלה, הכתיב קודם כל התמלא, כמו שהיום אנחנו כותבים, דיברנו על זה צהריים עם וב. וכמו שכותבים חוכמה עם ו' ומשפחה עם יהוד, אני מקווה שעדיין לא. אבל
כן, זה קצת מכור, אני מוכרח לומר שיש גם בשאלה אסתטית, הרבה פעמים יהוד מיותרת היא קצת מבאסת. אבל זה עניין פסיכולוגי אסתטי.
בידיש כותבים את זה עם ו', משפוחה.
משפוחה עם ו' זה סבבה. זהו, אז הכתיב התחיל להתמלא, ואנחנו אפילו רואים ב... לפני 2000 שנה, דברים שנכתבו בכתיב מלא, בכתב לפי כללים שהם לא הכללים של היום, למשל ראש עם וו.
מעניין.
כן, כי מבטאים את זה ראש. וכשהתקבעו כללי הכתיב, אז עדיין כנראה ביטאו את זה רש.
אז רגע,
נדמה לי שזה היה הטבעונים שהוסיפו ממש את, נכון, משפחת טבעון? זכור לי משהו כזה? שהוסיפו את הניקוד?
אבן טבעון, כן.
אבן טבעון.
שמי הם היו?
משפחה של גאונים, אם אני זוכרת, נכון. אני לא רוצה להגיד...
רגע, אז אני מנסה להבין. אז הייתה שפה שקודם כל דיברנו בה, אחר כך העברנו אותה אל הכתב, והכתב עצמו היה כזה שהיית צריך לדעת מה המילה, ממש כמו היום, כתב ללא ניקוד, אבל בסופו של דבר כן הוסיפו את הניקוד כדי לסייע לנו, לעזור לנו, או להשלים.
נכון, בהתחלה מילאו את הכתב, ושראו שגם זה לא עוזר, כי אנשים לא תמיד ידעו אם זה הוא או ו, או, אז התחילו גם לנקד, וגם כדי להשאיר את הכתיב כמו שהוא, כי בספרים המוקדמים של המקרא, הכתיב הוא מאוד מאוד חסר. אבל עברית היא לא הכי גרועה בקטע הזה. יש גרועות ממנה.
איזו שפה גרועה יותר מ... תני לנו תקווה לפחות.
אני לא יודעת אם להגיד גרועה או טובה, כן, יותר מעניינת.
זו שאלה טובה.
ערבית, בערבית יש שתי מערכות ניקוד. יש ניקוד שאומר לך איך לקרוא את התנועה, אם זה אה, אי או או, ויש ניקוד שנוסף שהוא מחויב, את הניקוד של אה, אי או, הוא לא מחויב, אבל הניקוד שאומר לך אם זה בית או יוד או תף.
את מחשיבה את זה כניקוד, אבל זה לא ממש ניקוד, זה חלק מהאות.
קוראים לזה ניקוד דיאקריטי, וזה עכשיו כבר חלק, אבל קוראים לזה ניקוד דיאקריטי, וכשרק התחילו לכתוב ערבית, זה היה בלי זה.
האמת שאת צודקת, כי גם כף וכף וכולי, זה ממש שינוי באות.
נכון, גם אצלנו. גם בסין.
נכון?
נכון.
אז גם אצלנו זה קיים.
נכון, גם לנו יש ניקוד דיאקריטי.
רגע, אגב, מה הניקוד שקיים בערבית? כי הזכרת את זה, יש לנו את הפתחה, נכון? שהוא כמו הפתח?
נכון, יש רק שלוש תנועות, א, אי ואו.
כן.
שכל אחת מהן אפשר אחר כך להוסיף לה, אפשר להוסיף לה תנועה כדי שהיא תהיה יותר ארוכה, ובדיאלקטים ובמדוברת כבר מבטאים את זה לפעמים קצת אחרת.
טוב.
למשל יאום שמבטאים יום, כמו אצלנו.
שזה קצת סוג של קיבוץ דיפטונג כזה, לא? אם אני לא טועה.
זה בדיוק קיבוץ דיפטונג.
מי היה מאמין שמורתי בלהה זיכרונה לברכה? הנה, תרמה את תרומתה Beyond the Grave. אני מודה לך מעומק הלב, תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. תודה רבה על השיחה
הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, נותרו לנו בעצם שתי דקות להיפרד, אז אנחנו קודם כל נודה למי שהיה פה והאיר את עינינו בכל מה שקשור לחלקיקים, דוקטור יוסי אלרן, פיזיקאי ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
תודה.
תודה רבה על הדברים האלה, ותודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה, תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, תודה רבה למפיקים אבי שמאי ורחל ענת רחל אורי, שוב, תודה רבה לטכנאי אלון מקלר, תודה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שסייע לנו בהכנת המשדר הזה. אנחנו מסיימים את השעתיים האלה שבהם עסקנו בשלל דברים קטנים, מההוביטים ומהדרדסים, דרך חלקיקים. עכשיו שוב, לא תמיד אנחנו מצליחים להעביר את הרעיונות שלנו כאן ברדיו, במיוחד כשמדובר במערכת שהיא סבוכה, וחלקיק מוביל לחלקיק וכו', אבל כן אנחנו מנסים לגרות לא רק את הדמיון שלכם, אלא לגרום לכם לבדוק את הדברים האלה, ולהבין בעיקר את האמת הבסיסית, שאחת האטומים עצמם הם עשויים מריק, בסופו של דבר הרוב עשויים מריק, נכון? ואנחנו בזכות החושים אנחנו לא נופלים בדבר הזה, אנחנו כן חיים בתוך אשליה של צבעים ודברים מוצקים וחלקיקים מוצקים, אבל זה לא ממש נכון, נכון? הכל מדובר באשליה יחסית.
כן, המציאות עולה על כל דמיון, דודו.
כן, השיר נעלם פתאום, אבל לא נורא. חזרנו לאות, אוקיי. דווקא היה נעים כזה להיפרד על פני... אבל יש פרוצדורות. כן, אז הגענו לכמה אמיתות פילוסופיות. שוב, תודה רבה לך, הפיזיקאי דוקטור יוסי אלרן. זה היה מרתק. תודה רבה.
תמיד כיף לבוא.
שוב, נסו ללמוד את הדברים האלה. יש באמת עניינים מרתקים שהם גם פילוסופיים בסופו של דבר. הפיזיקה מתקשרת לפילוסופיות. תודה רבה ויום טוב, ניפגש פה מחר.